ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב יהודה.
בוקר טוב ברק סרי, מה קורה?
מה שלומך?
בסדר, בסדר, איך אתה?
שרשת כבר מהיר
השבוע קשה.
מהיר השחור, מהיר האדום.
זה מזמן כבר זה. מה, איך היה פה השבוע? שמעת, החלפת את בן כספית, היה לך זה,
איך
היה לך רגוע כזה.
כן? אני, לי אין בעיה לריב, אין בעיה. זה לפעמים אפילו סס אלי קרב, אתה יודע, כשאין מריבות, שתוכנית מינורית עם עינון מגל, אני יוצא ושואל איפה נכשלתי.
יופי, אתה יודע מה? זרקת לי רעיון, בוא נעשה קונטרה לדבר הזה. בוא תשמע רגע, לפני הכל, תכף נעשה מנדלבליט והצפון והאור הזה, אני רוצה להתחיל עכשיו, אני תמיד משפיעים פה סינקים כזה של, ואתה אמרת, אני רוצה להשמיע סינק פרגון. אפשר סינק פרגון לבוקר? תן לי אותו רגע. תן לי אותו. גנץ. גנץ זה כיף. תן לי רגע פרגון לבוקר.
באתי להגיד מזל טוב.
זה הכל.
וכשמישהו מגיש לי את ידו, בין העם היהודי, שאני רחוק מאוד, מלהסכים עם דבר אחד שהוא אומר, אני לא אלבין את פניו ואלחץ לו את היד. בדיוק כמו שאתמול, שהלכתי לבקר משפחה של חטוף, ופגש אותי בחור בחוץ, שהוא ממש הפוך מהתפיסות שלי, והושטתי...
ללחוץ יד! אני רוצה להתחיל בפרגון לבני גנץ, כל הכבוד בני גנץ, זה ככה להיות מנש, לוחצים יד, ומהצד השני, כל האנשים באמת, מה עשו לבן אדם? איך הרגו אותו על פקקת לחיצה יד?
לא, זה לא לחיצה
יד. לבן גביר, נו באמת,
דעתי,
עובדים ביחד באותו בניין, וזה, כל הכבוד בני גנץ,
אני גם לא בעד
על זה, תהיה מנש.
טוב, אז זה לא מדובר על
כך,
לא מדובר על לחיצת יד, אני גם בעד לא להלבין פנים של אנשים, מישהו שמשית לך יד, ממש אין שום סיבה אלא אם כן הוא באמת משהו זווה. הסיפור עם בני גנץ הוא אחר לגמרי. עכשיו, בני גנץ הוא באמת, אין על זה חולק, הוא איש טוב, הוא איש באמת אדם נוח לבריאות, משתדל בכל מאודו, לא תמיד מצליח לו, לא לריב עם אנשים. והגיע השבוע לחתונה של העסקן מוטי בבצ'יק. עכשיו, תראה, זה היה יום נורא והיום. נורא והיום. זה יום שבו קברו את החטופים, את ששת החטופים. אחר שגופותיהם...
דרך אגב, כל 10 חודשים האלה נוראים, אתה יודע.
לא. גם בנוראים האלה יש עליות ויש ירידות, יש ימים שהם קשים יותר, ואלה מסוג הימים שהיו מהקשים יותר.
אני מכיר הרבה מאוד אנשים.
אז אני אומר לך שהיום שמצאו...
היום הזה הוא כמו היום של...
אז היום שמצאו את שש הגופות, שהיו חיים...
סתם ניגרנו
לזה. שהיו חיים, ו... נרצחו באכזריות מאחורה על ידי הרוצחים הארורים, זה יום קשה. תוסיף לזה את ההפגנות הקשות מאוד שהיו בירושלים, בבני ברק, מעצרים, אנשים, זה עכשיו, מי זה האנשים האלה שהיו שם? בעיקר המפגינים. אלה רובם מצביעים של בני גנץ. עכשיו, מה עושה בני גנץ ביום כזה? ואתה יודע, זו מסיבה, זו הילולה, אני שמעתי שהיו שם המון המון אנשים. אתה רגע, תן לי להביע את דעתי, אתה יכול להתנשף המחר, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה.
אני עוד לא מתנשף.
היה טעות, הייתה טעות ענקית מצד בני גנץ, ענקית, לא גדולה, ענקית, ללכת לאירוע ביום כזה. אתה שואל אותי, אני גם לא הייתי עושה אירוע של אלפי אנשים בעת מלחמה, לא מיקי זוהר עם 2,000+ איש לבן שלו, ולא בבצ'יק, אם אני יודע מה, גם כן אלפי אנשים לבת שלו, זה אתם שונים מאנשים פרטיים.
אתה יודע מה הכי מצחיק?
אתם שונים מאנשים פרטיים. רגע, אתם שונים... תן לי מילה, אתם שונים מאנשים פרטיים. אתם אנשים שנמצאים, במקרה של בבצ'יק זה פחות.
הבנתי, אתם בפרונט לא יכולים ללכת לחתונה ביום כזה.
לא, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה בעת מלחמה.
אתה יודע מה הכי מצחיק?
מותר להתחתן, צריך שתהיה...
עזוב, אני לא חוזר, זה אחורה. זה אחורה,
אני חושב שעשה טעות. מבחינתו זה לוז-לוז. אתה יודע, גם הלכת, הוא לא יקבל כלום מהחרדים בני גנץ, הוא רק יקבל כעס מהציבור שלו.
אתה יודע מה הכי מצחיק בסיפור הזה? כשהתחילו לצוץ התמונות, אז יש תמונה כמובן של סמוטריץ', רוטמן, בבצ'יק ויריב לוין, ואז זה נפל כמו פרי בשל לכל הזוהמים וזה, והתחיל זעם, ואז פתאום מסתבר, אבוי, שגם בני גנץ היה שם, ואז הסתבר, אוי ואבוי, בכלל שגלנט היה שם.
טעות גדולה של גלנט.
את זה לא שומעים. טעות גדולה של גלנט. אני חושב,
אני אמרתי לי אצל אינון.
עם ראש ממשלה.
אני אמרתי אתמול בתוכנית.
עם ראש ממשלה. לא, ואז פתאום כל הביקורת. טעות גדולה של גלנט ללכת לזה. אתה יודע, כאילו התרסק לאנשים פתאום כל הביקורת.
ברור שאתה לא מצפה.
אבל לא שמעתי שום דבר. וכל התמונות, וכל הפנים, וכל פעם דיברו את סמוטריץ' וזה וזה. ואז פתאום גלנט בא לשם ומסתכל. אלף גנץ חטף מכל הקיר. גלנט חטף?
אני אמרתי אתמול. הנה, אז אני אומר עוד פעם, טעות גדולה של גלנט ללכת לחתונה.
זה היה מדהים. תמונות של סמוטריץ' יריב לוין ורוטמן בכל מקום. גלנט מגיע לשם, פתאום דממה, שקט.
מיצינו,
נתת מילה טובה עכשיו. אני רציתי לזה, קיצור, גם בתקופה כזאת, תהיו בני אדם. זה חבר של... להיות בן אדם זה שאם מישהו מושיט לך את היד, מושיטים לך, כולם מדברים, זה מה שקוראים אותו, איך אתה לוחץ יד לבן גביר, איך אתה לוחץ יד לבן גביר, מה רצו שבן אדם זה, כל הכבוד בני גנץ, תמשיך לשמור על להיות מנץ' גם על כל הזה,
זה מה שקוראים,
מה רצית לדבר, עזוב, נו, הלאה, מה רצית לדבר על מנדלבליט?
אני התלבטתי הבוקר במה להתחיל, אתה יודע, מיכה, אתה אומר, תשמע,
צפון, חטופים, עסקה, הכל,
חטופים, מלחמה בדרום, מלחמה קשה בצפון שאליה בטח ובטח נחזור, כי חבר'ה, עושים לכם עכשיו ספין, כל הפילדלפי הזה זה ספין, זה ספין כדי לא לדבר על החטופים, זה ספין כדי לא לגבל, לדבר על הצפון המופקר, 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 ולדבר על כן פילדלפי, לא פילדלפי. מה שעושה לכם עכשיו נתניהו, מאז מסיבת העיתונאים ותחילת התדרוכים, מעלה את פילדלפי על ראש שמחתו, ספין, אל תיפלו, דברו איתו על הצפון, דברו איתו על חטופים, דברו איתו על מטרות המלחמה. מה, לא על מה שהוא רוצה לדבר. עכשיו אני רוצה לדבר, אבל בכל זאת, היה אתמול סיפור, ראשית, מילה טובה מאוד מאוד לעמית סגל, הביא אתמול קלטת, פצצה, שיחה בין מנדלבליט לאפי נווה, בכל מה שקדם להליך מינויו של מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה. באמת, שיחה לא נעימה ושיחה לא טובה למנדלבליט, אבל מאותו רגע אני רואה גל ברשתות של כל תומכי נתניהו, הנה ההוכחה שצריכים לבטל את המשפט של נתניהו, והנה ההוכחה שכל האישומים זה. אז אני רוצה לעשות סדר בדברים. אני מבוגרי פרשת הרפז, הייתי עם שר הביטחון אהוד ברק בפרשת הרפז, מנדלבליט היה הפרקליט הצבאי הראשי בצהל.
אתה שומעים הרפז, אנשים מעבירים תחנה.
יפה. ומנדלבליט סיים את התפקיד, הלך להיות מזכיר ממשלה אצל נתניהו. עכשיו אני אומר לך דברים שראיתי, שמעתי והייתי שם. היחסים בין מנדלבליט לנתניהו היו מעולים. מנדלבליט עבר תקופה מאוד מאוד קשה, פתחו נגדו בחקירה, הוא הרגיש וטען שנעשה לו עוול קשה, מחה באוזני כל מי שכמעט רצה לשמוע על העוול הגדול שגרמו לו, וישב שעות, שעות, שעות עם נתניהו, אני אומר לך את זה ממידע, לפקוט על מר גורלו, להתלונן על זה שלא, זה לא פייר, הוא לא עשה שום דבר עם המסמך, החקירה הזאת, החקירה המשפילה, התייחסו אליו מאוד מאוד לא יפה, לא היו במקומם וכו' וכו', ונוצרו ממש יחסים, כמו שנוצרים כמעט בכל לשכה, נוצרים יחסים מאוד מאוד קרובים, בין נתניהו לבין מנדלבליט, כאמור מזכיר הממשלה. ואז החליט נתניהו שהוא רוצה שמנדלבליט, בצינון, למרות שעבד בלשכתו, להיות יועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אני אספר לך, עכשיו, אתה יודע, אנשים מרימו גבה, עכשיו, זה לא, אתה יודע, יועץ משפטי אמור להיות, אתה יודע, מישהו עם ריחוק, אתה יודע, לא אחד ממש מהמשפחה, כי מה לעשות, לשכה זה סוג של משפחה, הוא היה איתו 4 שנים בתפקיד. ואני אספר משהו שלא סופר, אני זוכר את אהוד ברק, שר הביטחון, בא לנתניהו כשהם עוד היו קרובים, והוא אומר לו, תקשיב, אתה עושה טעות ענקית עם מנדלבליט, ולברק הייתה השפעה גדולה מאוד לנתניהו, גדולה מאוד, בהרבה דברים הוא הצליח להזיז אותו לפרופסור, אתה עושה טעות גדולה, אני מכיר אותו מהתקופה שהייתי שר ביטחון והוא היה פרקליט צבאי ראשי, אל תיקח אותו, אל תיקח אותו, זה טעות גדולה. עכשיו, ברק ידע שהוא רוצה את אותו כיועץ מפני הממשלה, כדי שישמור עליו. עוד לא היו חקירות, אבל שישמור עליו. שיהיה לי מישהו מקורב בעמדה אסטרטגית, שישמור עליו. נתניהו אולי באחד הפעמים היחידות לא אבל לשמוע את ברק, למרות ההמלצה אחת מהמשמעית שלו לקחת, הוא התעקש, הוא היה נעול, ברק הזמן, הוא נעול עליו 100%.
אוקיי.
לקח אותו, דחף למינויו, עסק
ועל כן מה המסקנה למנות
ורק? אותו רגע. נו. ואז בסוף, בסוף, גם זה עלה אתמול, כי באו אנשי נתניהו ואמרו, את יודעים, בסוף הוא לא, הסתבר שהוא לא רצה אותו, הוא רצה את גיא גולדקנופ. עכשיו, למה הוא עשה? עכשיו, בוא אני אספר לך משהו שלא סופר.
לא גולדקנופ, גולדקנופ זה אחר.
גולדקנופ, דוקטור גיא גולדקנופ, חבר שלי, איש מדהים, הוא רצה אותו. עכשיו למה? שר, תקשיב, זה מפורסם בפעם הראשונה, בקרוב אמורות לי, למה הוא רצה? למה? אני שאלת השאלה, באמת, בשנייה האחרונה, אחרי שהוא כבר הכשיר את המועמדות, פתאום הוא החליט שהוא לא רוצה את מנדלבליט, הוא רוצה את גיא. למה זה קרה? אז אני מספר לכם, תקשיב שר, בקרוב אמורות להתפרסם קלטות, קלטות שבו איילת שקד ואפי נווה מדברים, הרי יש 1.5 מיליון נכון. קלטות, הקלטות האלה על השיחות בין אפי נווה לשקד, ואז אפי נווה מסביר לאיילת שקד, יודעת למה נתניהו לא רוצה את מנדלבליט, הוא נורא נורא חושש, אז היה תיק המעונות של שרה נתניהו, הוא נורא חושש שמנדלבליט בגלל הניגוד עניינים לא יסגור את התיק לשרה ולא יוכל להתנהל באופן חופשי בתיק שלה, ולכן הוא מעדיף את גיא, את דוקטור גיא רודקוף, על פניו. זו הסיבה. עכשיו כל ההסברים אתמול, כולל של דובר הליכוד וכל מיני כאלה שטוענים, הוא עשה, אז לכן אני אומר, מה לך, א', מה לך הכית לי נתניהו? זה מינוי שלך, אתה דחפת למינוי, אתה רצית את המינוי, אתה עשית כל דבר כדי שהוא ישמור עליך.
אני יכול גם.
ולאחר שהוא נכנס לתפקיד, בלית ברירה, בלית ברירה, אחרי שהוא עשה הכל למסמס, ולעכב, ורעד, וגמגם, אני מדבר על מנדלבליט, הגיעו אליו עם 3 תיקים, משטרה, פרקליטות, עשרות רבות של אנשים אמרו לו, אלה התיקים, אין בלתם, צריכים להגיש כתבי אישום. ולכן אני אומר לך עוד פעם, לבוא היום ולהגיד
שנתניהו
זה בדיחת הבדיחות, מקשר לסיפור הטוב של עמית סגל.
נהדר, יופי. עכשיו, דיברת 10 דקות ולא הבנתי, קודם כל עוד פעם הגענו לנתניהו, למה נתניהו נורא?
הוא מינה אותו.
אחלה, עכשיו יש לי,
הוא מינה אותו.
אני מנסה להגיד משהו עקרוני עכשיו, בלי להגיד בנימין נתניהו, כי לדעתי באירוע הזה הוא מינה אותו וזה, והוא עדיין שולי. למה? כי יש פה, כשאתה רואה את הדבר הזה, איך אומרים, זה מפעל נקניקיות, זה לא זה, זה, בסוף יש פה אירוע שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, וזה לא רק מהקלטות אתמול שהביא עמית סגל, זה גם מהקלטות הקודמות שגם לוינסון הביא, ועל כל המינויים של איך עושים מינויים, ואיך זה נראה, איילת שקד, ואפי נווה, והשופט אורנשטיין, שזה בכלל לדעתי כבר עבר לאירוע הפלילי, אבל בסוף, בסוף אתה מבין שכל הדבר הזה שכולם צעקו עליו הרבה מאוד שנים, למה צריך לעשות שינוי למשל בדרך שבה בוחרים שופטים, למה צריך לעשות בתוך מוסד היועמ"ש את החלוקה, דרך אגב שגדעון סער רצה, למה צריך לעשות את השינויים? למה? כי בסוף גם הם בשר ודם, וגם הם עושים שם באמת את שלל הקומבינות והריחות הנוראים ואת כל הדברים האלה, ולכן המערכת הזאת, דרך אגב שהיא רקובה, והשופטת הילה גרסטל שהייתה אחראית עליהם, אמרה אני מצאתי לשם בריונים, מצאתי לשם כל מיני דברים, ואף אחד בכלל לא ספר אותה, למרות שהייתה שופטת שם, שאמרה דבר כזה. והמסקנה הבלתי מתפשרת מהאירוע הזה, היא שחייבים, לא צריך, לא אסור, אני לא רוצה להגיד רפורמה משפטית, כי אומרים היום חייבים רפורמה משפטית, זה כאילו אתה אויב עם, אבל חייבים לטפל באירוע הזה של כל סוגיית המינוי. איך ממנים פרקליט, איך ממנים שופטים, צריך קדימה, יותר אור שמש, תנו לי עוד אור שמש אל תוך התהליך הרקוב הזה, והדבר הכי עצוב באמת בכל הסיפור הזה, שהרי גדעון סער רצה לעשות את זה, אבל בגלל שמי שנבחר זה הממשלה של גולדקנופ ודרי ולוין וסמוטריץ' וגפני, לא נתנו לדבר הזה בכלל סיכוי מההתחלה. למרות שבאמת עניינית מאוד 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 צריך את זה, למרות שגם לפיד תומך בשינוי השיטה, ולמרות שגם בני גנץ תומך בשינוי שיטה, וכולם מבינים שצריך לעשות שם הרפורמה, אבל הצליחו לעשות שכאילו הרפורמה המשפטית זה עכשיו איזשהו דמון נוראי ונורא, והיום לא, כשזה בא לתקן את העוול הזה, בדיוק את העוולות האלה, לשנות את את השיטה של האנשים שצברו פה יותר מדי כוח, עושים מה שבא להם, איך שבא להם, גוף שאין עליו שום ביקורת ושום פיקוח, ולכן, אבל מה, אם אתה אומר רפורמה משפטית או רפורמה משפטית, אז ישר קופצים עליך, תראה, בשביל זה, בשביל התואבה הזאת, בשביל כל ההסקנות הזאת, בשביל זה באמת יצאו פה אנשים לסוף את הכבישים בשנה שעברה, בשביל זה יצאו פה אנשים, בשביל עילת הסבירות ועל הבחירה לוועדת שופטים, בשביל זה עשו אחר כך סרבנות. אני לא מאמין שבכלל היינו בסשן של אנשים שהתנגדו לרפורמה המשפטית בשביל התואבה הזאת.
אני עוד פעם ממקד אותך בדברים. אתה עוד פעם מתפזר לי עכשיו רפורמה שמפורמה כל הדברים האלה. אני מדבר לך על הפרסום.
הרפורמה זה התיקון.
אני מדבר איתך על הפרסום.
ראיתי את הפרסום. קומבינות.
אוקיי.
אני אין לי בעיה עם זה שתגיש כתבי אישום נגד נתניהו. בסדר? זה מתברר בית משפט. אין לי שום בעיה עם זה. אתה ישר לוקח את זה. בסדר.
תקרא את כל הריקלינים של העולם.
לא מעניין. דרך אגב, הטענה שלהם סופר נכונה. סופר נכונה. אבל אני שם את הטענה הזאת בצד. אני
רק אומר
שעל זה, על הריקבון הזה, אנשים יצאו לרחובות ואימו בסרבנות, אז זה הריקבון הגדול.
אז כל מי שמלין על המינוי של מנדלבליט, תזכרו טוב שמי שדחף את המינוי נגד כולם כמעט, נוכח הרמות גבה של כל המערכת, מה פתאום אתה לוקח את מזכיר הממשלה שלך, כמעט מינוי אישי שלך, איש שהיה סמוך על שולחנך, איש שגם בלי קשר, בגלל העניינים האישיים שלו, בכה על הכתף שלך, על מר גורלו ועל מה שעשו לו. לוקח איש כזה כדי שישמור עליך. הרי נתניהו לקח את מנדלבליט כדי שישמור עליו, דחף את מומדתו בכל הכוח כדי שישמור עליו. ובסוף, בסוף, קרה מה שקרה, אגב, לא בגלל מנדלבליט, אני חושב שמנדלבליט עשה לו הנחות סלב, או-הו, בכל החקירה הזאת, עיכב מה שיכול היה לעכב, עשה כל מה שהוא יכול כדי למשוך, ואיך הוא אמר, בלב שלם, אך כואב, זה בדיוק מה שהיה לו. מה לך קיטלין? אתה, זה מינוי שלך, מנדלבליט. זה מינוי שלך, מנדלבליט. כמו שאל שך היה מינוי שלך. כל אלה היו מינויים שלך אישית. אתה רצית אותם במקומם. זה שאחרי זה נפתחה נגדך חקירה על מעשים שאתה מואשם בהם, זה סיפור אחר. אבל היום, נוכח שיחה מאוד מאוד לא טובה של מנדלבליט עם אפי נווה, לבוא היום ולהגיד, הנה ההוכחה שהאיש הזה מושחת. אגב, אני רוצה רק להזכיר, המתנגדים שלך הפגינו במשך חודשים, אתם זוכרים את אלדד יניב
בסופר שלו,
אתם זוכרים את אלדד יניב וכל האנשים שם שיושבים בפתח תקווה בכיכר גורן ומפגינים נגד מנדלבליט וטוענים ששיקולים שלו זרים. אז מה אתה בא היום? זה מינוי שלך, על מי אתה מלין?
תכף אנחנו עוברים
על מי אתה מלין, אבל תשמע, זה באמת הנושא הזניח.
לא, אם כבר נגעת בפרקליטות, אם כבר נגעת בפרקליטות, אז מהפרקליטות של מנדלבליט נעבור לפרקליטות של גלי בהרב מיארה, לנושא באמת אני ממצא אותו פשוט בדקה וחצי, כי תכף שר האוצר יהיה איתנו על הקו. אבל עוד אירוע של הפרקליטות, זה הסיפור של סוויסה, רב פקד סוויסה, שהפרקליטה, שבן גביר רוצה לקדם אותו.
רב פקד או סגן ניצב?
בדיוק, זו השאלה כנראה.
לא, אתה יודע מה, הוא רב פקד, עלה לסגן ניצב,
בן גביר עלה לקדם אותו, והיועצת המשפטית לא יעלה. עכשיו, אתה יודע מה הסיפור הגדול באירוע הזה של סוויסה? זה בכלל לא החלטה של גלי בהרב מיארה. דרך אגב, גם לא אפילו על מינוי של בן גביר. העובדה שהציבוריות הישראלית בכלל יודעת מי זה מאיר סוויסה, בסדר? מי זה הרב פקד הזה? מי זה השוטר הזה? זה האירוע הגדול. למה?
למה? כי ראו אותו זורק רימון הלם בקפלן. מה זה לא יודעים מי הוא?
בדיוק. למה? כי הוא זרק רימון הלם בהפגנה של קפלן. ובהפגנות של קפלן יש פריבילגיה שבהם לא זוכים מקומות אחרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, אספתי לי כמה דוגמאות. למשל, הדבר הכי מדהים זה שאף אחד לא יודע, למשל, מי זה השוטר שפצע את אפי איתם בהמונה. נכון? אין לאף אחד מושג מי השוטר.
חמור מאוד.
אף אחד לא יודע. רגע, מישהו יודע?
היה עידן פלאפונים ותרום מצלמות.
אז עכשיו,
טרום פלאפונים, טרום מצלמות, אני בטוח שבהמונה,
מצוין.
אם המונה הייתה היום, היו יודעים על כל שוטר.
אתה זוכר את שני חרדים שהלכו שם בתחנת דלק וחטפו מכתזית? שני חרדים תמימים, איש מבוגר ואשתו הלכו בירושלים, ליד התחנת דלק, חטפו סתם מכתזית, סתם על זה שהם הלכו, מישהו יודע מי זה הנהג מכתזית? אתה אפילו לא מכיר את המקרה הזה, זה בדיוק הסיפור. מישהו יודע, מי זה, רגע, מישהו יודע מי זה השוטר שזרק?
אני אענה לך.
מישהו יודע מי זה השוטר שזרק?
אני אענה לך.
רימוני הלם על אתיופים? מישהו יודע? מי זה השוטרים שפוצצו חרדים בירושלים? אף אחד לא יודע. זה שאתה יודע בכלל, זה שאנחנו יודעים מי זה סוויסה, זה רק כי הוא רק רצה, כי הוא זרק רימוני אלם.
אני אגיד לך למה.
של האנשים הנכונים. שאתה זורק רימוני אלם נגד חרדים, שאתה זורק רימוני אלם נגד אתיופים, שאתה מפוצץ את האנשי המונה, אז אף אחד לא יודע מי
סופר שעשה
את זה. וזה הסיפור הגדול של סוויסה.
זה לא הסיפור, אתה מקשקש. אני אגיד לך למה.
כי יש אנשים שאסור לזרוק נגדם רימוני אלם, ויש אנשים שכשאתה זורק, אתה אפילו לא יודע מי שוטר שעשה את זה.
טוב, אתה מוכן עכשיו לצאת לי זה. בקפלן יש עשרות אלפים, ולפעמים מאות אלפים, כולם עם מצלמות, השוטרים נמצאים בתוכם, כל תנועה של שוטר...
אני מספר לך דבר של קבוצה, אבל אתה גם קוטע אותי כל הזמן.
תן לי לענות, כי כל...
והזוג החרדי שלך בירושלים, והזוג החרדי שלך בירושלים, יש מצלמות, צולם.
אז אני מסביר לך...
מי השוטר שפגע בהם?
שיושב שם...
הנה גם מכתזית שפגע בהם, אין לה אף אחד מושג.
כל תנועה של כל שוטר בהפגנות האלה בקפלן, שבהם מתחככים מאות שוטרים עם אלפים ועשרות אלפים של מפגינים, שכל אחד מהם אוחז מצלמה, אין סרט בעולם של... לא יהיה ולו הדבר הקטן ביותר מתועד, ושאתה זורק רימון הלם, כשמסביבך מאות אנשים שמצלמים אותך, את הטאטק שלך, את השם שלך, אין סרט שזה לא יתגלגל לחקירת מחש.
התקשורת הישראלית בוחרת את מי היא, איזה סיפור, איזה רימון הלם, איזה רימון הלם מרימים ועושים ממנו דגל, ואיזה נורא והיום. כשאתה תזרוק רימון הלם,
יאללה, חברים, דיווחי תנועה, זה פחות חשוב הדיון שלכם. יש לנו את שר האוצר, 10 דקות אתם על סוויסה, יש דברים יותר חשובים מזה בחיים.
שלוש תנועה ואחרי זה שר האוצר בצלאל.
בסדר, אז 10 דקות מנדלבליט.
בוקר טוב שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
בוקר טוב.
בוקר טוב,
תגיד, שנייה לפני שאנחנו צוללים לענייני הכלכלה והביטחון, האירוע הזה של הפרקליטות, הקלטות של מנדלבליט, דעתך?
מה יש להוסיף? תשמע, זה עצוב. זה חושף בפעם המי יודע כמה, זה לא פעם ראשונה. זאת מערכת שהם הרבה הצער, אין בה צדק, אין בה סטנדרטים של תואר מידות, יש בה הרבה כוחניות, והרבה אינטריגות וקומבינות. וזה
אפילו, למה אתם לא מתקנים את זה? אז השר סמוטריץ', יש לכם את הכוח, אתם יותר משנה.
אותי, אבל באמצע יודה.
מחילה.
הדבר השני שיצאו, ושוב, ההקלטות האלה יכולים לתת עכשיו עוד 30 דוגמאות לאיך זה מתנהל, איך ממנים שופטים ופרקליטים ויועצים משפטיים, איך מקבלים החלטות, איך תוסרים פיקים. לצערי זאת לא מערכת שראויה לאימון. עכשיו, מה שעצוב בעיקר זה שהרבה מאוד אנשים שלדעתי מבינים את זה, ממשיכים להגן על כל הריקבון הזה ועל התחלויים של המערכת, רק כי זה משרת כרקע איזשהו אינטרס רגעי של הצד שלהם. מה שהם לא מבינים, שכשאתה רוכב על נמר, מגיע הרגע שבו הוא מתהפך עליך. אנחנו בסוף רוצים מדינה דמוקרטית מתוקנת, עם שלטון חוק, עם שוויון, עם סטנדרט אחיד, שמה שמבקשת מערכת המשפט להכיל עלינו, יוכל גם עליה. מערכת שתהיה ראויה לאמון של הציבור, שתשפוט צדק, שתעסוק אגב בתחומים שבסמכותה ובאחריותה, ולא בדברים אחרים. ואני חושב שזה אמור להיות אינטרס מובהק של ימין, ושל שמאל, ושל דתיים, ושל חילונים, ושל קואליציה, ושל אופוזיציה.
אבל לסוס
מובהק. ואני חושב שהם מבינים את זה. אני חושב שגם הצד השני מבין.
לכן אני שואל, הכוח בידכם, אתם התחלתם עם רפורמה משפטית ונסוקתם ממנה, רואים את כל הריקבון הזה, אולי אתם אלו שצריכים פשוט לפתור את זה. מה כל כך אנשים נבלים מלהגיד, צריך להחזיר את הרפורמה המשפטית על כל חלקיה עם התיקון בפרקליטות ומינוי שופטים, להחזיר אותה לסדר היום?
קודם כל צריך להחזיר, השאלה היא מתי. ונכון, ניתוי והכל בחיים. עכשיו אנחנו במלחמה קיומית. במלחמה קיומית אני חושב שצריך לעזוב הכל, וזה אומר גם לשלם מחירים. ותעסק אך ורק במה שנדרש כדי לנצח את המלחמה עצמה, ובתפקיד שלי, אז בכלכלה, כדי שתוכל לתמוך את מאמצי המלחמה. אבל אני בהחלט חושב שאני חייבים לחזור לתיקון של מערכת המשפט. אני מקווה שהצד השני גם יבין איך להשתף פעולה, וגם אם לא, פעם לא יחצה קווים. הסיבה שאנחנו נאלצנו לסגת מהרפורמה זה כי היה צד שני שהיה מוכן לשרוף כאן הכל, לעודד סרבנות, לפגוע בצבא ובביטחון ובכלכלה ובדמוקרטיה וביחסי החוץ של מדינת ישראל, צד שלא הסכים לקבל בשום פנים ואופן את הלגיטימציה של ממשלה נבחרת מתקדמת, מה שהתחייבה שהיא תעשה ועל בסיסו היא קיבלה את המנדט מהציבור בנבחרה. אבל אני חושב שהדבר בעיתו מתוק, עכשיו צריך להתעסק במלחמה. אבל אני מסכים שרגע אחד אחרי המלחמה נהיה חייבים לחזור ולתקן את זה, כי אנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית חזקה, יציבה, היא מערכת משפט שראויה לאמון הציבור, זה קריטי.
השר סמוטריץ', לפני שאנחנו מדברים על המלחמה ועל החטופי ועל פילדלפי ומה קורה בגבול הצפון ומתי, מתי, מתי, מתי יחזרו התושבים לגבול הצפון, אז משפט אחד לפני שאנחנו עוברים לנושאים האלה, אני בכל זאת רוצה, אני רק מזכיר לך שמי שמינה את מנדלבליט ודחף למינויו ועשה הכל כדי שיתמנה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיום הוא מלין עליו, אבל זה סיפור אחר. השביתה בבתי הספר התיכוניים, אין שום הסכמות, לדעתי גם אין מסע ומתן, או שאם יש, אז הוא באמת בתקשורת, בין משרד האוצר, משרד החינוך, לבין רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, שאומר שמבחינתו השביתה יכולה להימשך גם חודשיים, כן, מזכיר, בזמן מלחמה. 140 אלף תלמידים.
הוא אמר אתמול עוד אמירה הרבה יותר חמורה ומקוממת, שבעיניי מלמדת על ניתוק עצום. היה לו איזו אמירה, מה קרה? זה הרחנו את החופש הגדול בכמה ימים, זה לא דרמה. וזה אומר שהוא לא מבין את המשמעות.
אז מה יהיה?
מה יהיה? תשמע, הכדור במגרש שלו, הרי אני לא חושב שהשביתה בעיניי היא חמורה, והיא מזיקה, והיא פסולה, וגם אין הסיבה. מותר לא להסכים, אפשר להתווכח, אפשר להמשיך לנהל מסע ומתן, לנהוג באלימות, לקחת את התלמידים והמורים וההורים, ואת החברה הישראלית כבת ערובה, זה לא תקין, הנרד 27 שנה בתפקידו, אבל גם זה דבר שאין לו תקדים. ואתה יודע, יותר מדי שנים, יותר מדי כוח, וריקבון, אין מה לעשות, 27 שנה בתפקידו, 27 שנה, כל שנה, כל שנה, מאז 1998, משברים ואיומים, ועיצומים, באמצע השנה, ולסוף השנה, ולפני פתיחת שנה, כל שנה, כל שנה, כל פעם על תירוץ אחר, זה נראה שאצל הנרד המאבק הוא העיקר. עוד פעם, המחלוקת היא לגיטימית, אני חושב שההתעקשות שלנו, וצריך לומר את האמת, ברור שיש לנו הערכה אדירה לציבור המורים במדינת ישראל, ולכן ההסכם כולל קודם כל תוספות שכר גדולות, אני התעקשתי של 2,000 שקל לכל מורה, ואחר כך תוספות על חינוך ועל ריכוז שכבה.
נו, אז למה זה לא מתקדם לכדי זה של תלמידים יחזרו?
אז יש כמה נקודות שהן במחלוקת, שאני אכתיר אותן בכותרת אחת, גמישות ומצוינות. אנחנו רוצים לתת גמישות למנהלים, להיות יכולים לעודד מצוינות אצל מורים, ומעבר לאותה תוספת רוחבית שנותנים לכולם, לתת תוספת שכר למורים שהם מצטיינים כדי לעודד אותם. אנחנו רוצים לאפשר הכנסה של מורים נוספים שלא יבואו במבנה ההעסקה הנוכחי. אין מה לעשות, הוא מבנה שיש לו את היתרונות למי שזה מתאים לו ובא ל-30-40 שנה למערכת החינוך. הוא פחות מתאים לסוג אחר של מורים שאנחנו רוצים להכניס אותם למערכת, כי המערכת זקוקה עליי בוודאי באזורי פריפריה. יש לנו את הסעיף הזה של חוזים אישיים עם יפה בן דוד בחינוך היסודי. חתמו אותו אגב בממשלה הקודמת, כי שמעתי גם את ליברמן וגם את לפיד, מבקרים את זה, הם חתמו על ההסכם הזה, והוא צודק ונכון, יש את זה בהסכם עם ארנון מר דוד בהסתדרות הכללית, יש לנו אגב עם הצבא כבר את המודל הזה, כולם מבינים שהעולם היום, יש יתרונות בקביעות ובשיטת ההעסקה של השירות הציבורי, אבל יש בו גם חסרונות, ויש אנשים שזה לא מתאים להם, הם רוצים להביא עוד אנשים נוספים שיחזקו את המערכת, צריך לייצר את אותה גמישות. מה לעשות? כל שוק התעסוקה בעולם השתנה.
כן, אבל
שוק התעסוקה היום,
שונה
לחלוטין מלפני 30-40 שנה.
אני מבין מצוין מה שאתה אומר, אבל במבחן התוצאה,
המחלוקת היא לגיטימית, רק שנייה, המחלוקת היא לגיטימית, ומותר לרן לחשוב אחרת, אל תשפיט, נמשיך לדבר, עד שנגיע להסכמות.
אבל תודה, במבחן התוצאה,
הרי משל למה הדבר דומה, תחשוב שאני הייתי בא ושם סטופר, אומר לרן ארז, תראה, אם אתה לא מגיע איתי להסכמה, תוך חודש, אני מקצץ 50% משכר המורים. אז מה הוא עושה? הוא אומר לי, מתי לא מגיע איתי להסכמה? תוך חודש אני משבית את בית הספר, איזה מין דבר זה?
אסס מוטריש, עם כל החשיבות, הנושא הבוער ביותר, ואיתו התחלת את הנושא המלחמה, בו אנחנו כמעט 11 חודשים לתוך המלחמה, החטופים ממשיכים לצערנו לרצח, למות בשבי חמאס. המלחמה ממשיכה באופן כזה או אחר די לדשדש. הצפון ממשיך לספוג אתמול למעלה מ-110 טילים ליישובי הצפון. ההתראות, הפיגועים, ההרוגים ביהודה ושומרון, שעליהם כל כך מחית לפני שהיית בממשלה הזאת, עלו בעשרות אם לא מאות אחוזים. נראה שנכשלתם.
רק משפט לסגור את האירוע הקודם, כי הוא הכי מתחבר למה שאתה אמרת עכשיו, ולכן אני מפציר במורים ובמנהלים, תחזרו לבתי הספר, תפתחו את בתי הספר, מול התיאורים האלה, שעוד רגע אני אתייחס אליהם, תלמידי ישראל צריכים אתכם, צריכים מערכת תומכת, יציבה, שתעזור להם להתמודד עם האתגר הגדול של המלחמה, עזבו את השביתה הזאת, תפתחו את בתי הספר, אגב, על פי החוק אף אחד לא חייב לשבות, רן ארז לא יכול להכריח אתכם, תנו לתלמידים את מה שהם צריכים, ונמשיך לדון, ולהתפתח, עד שנגיע להסכמות, לא על גבם של התלמידים.
ולתיאור המצב, על מה שקורה 11 חודשים מפתחת המלחמה?
תראו, אנחנו משלמים עכשיו מחיר של 30 שנה של קונספציה, של כניעה, ולסיבות, ו-30 שנה של חוסר נכונות לשלם את מחירה של המלחמה, ולכן עוצמים עיניים ונותנים לה ונותנים למפלצות של הטרור האלה גם בעזה וגם בלבנון להתפתח לנו ליד הגדר. אז במשמרת שלנו נגזר עלינו להיות אלה שצריכים עכשיו לפרוע את השטר של 30 שנה, זה לוקח זמן, זה מורכב, זה גובה משלים, אבל אין ברירה. המלחמה הזאת חייבת להסתיים כשאין חמאס, כשאין חיזבאללה. הסרנו את האיומים האלה, כשהגענו לפחות בצורה דרסטית את מה שקורה ביהודה ושומרון. עכשיו אתה מדבר עם האדם שצעק על זה כל השנים, אתה מדבר עם מי שבכיתה ח' קיבל מכות משוטרים שהפגין מול יצחק רבין נגד הסכמי אוסלו. אתה מדבר עם מי שישב 3 שבועות במעצר שב"כ, שהוא ניסה בדרכים דמוקרטיות לגיטימיות לעשות הכל כדי להגן על יישובי העוטף ולמנוע את האיוולת הנוראה של הגירוש מגוש קטיף, שאחר כך יצרה את אותה מפלצת של חמאס בעזה. מי שהתנגד לבריחה מלבנון,
אל תלך לשם, כי מאז עברו שנים שאפשר היה, שאתה היית שר בהם, שאפשר היה לבטל את כל ההסכמים.
לא, רגע, ברק, אל תשתתף את ההיסטוריה, אני הייתי שר 10 חודשים בממשלת מעבר.
עכשיו אתה שר כמה? שנה ו...
נכון, עכשיו אני שר 1.5 שנה, מתוכם כמעט שנה במלחמה, ואתה יודע מה אני אגיד לך עוד משפט, כי גם זה לא הגון מה שאתם עושים. אבן שטיפש זורק לבאר, גם 20 חכמים מתקשים, כן, לבוא ולהגיד, רגע, למה לא ביטלתם את הסכמי אוסלו? נו, חוכמה גדולה, הכניסו אותנו לקוראלס, בין לאומי מטורף. כן, אז אנחנו צעקנו, אל תיתנו להם רובים. לפני אוסלו התעסקנו עם אבנים וקצת סכינים מדי פעם. עכשיו אנחנו מתעסקים עם רובים ותותחים ופילי לאו, ואני יודע מה עוד.
אני רוצה להתמקד, אז
צעקנו להם לדבר הזה. אני ב-2017 כתבתי שנצטרך לכבוש את רצועת עזה, ולצערי, הציבור הישראלי עוד לא בשל לזה, ואני מקווה שלא נידרש לשלם מחירים נוראים ואיומים בדרך לדבר הזה.
אגב,
ש95% מהציבור הישראלי תמכו באהוד ברח, שברח מדורנו, אנחנו היינו הנחיתים שהתנגדנו לבריחה הזאת, וקראו לנו משיחיים, משחררי מלחמה, הבטיחו לנו שהטילים של נסראללה יחליטו. מי שאשם במלחמה הזאת זה מי שברח מדרום לבנון, ומי שברח מיהודה ושומרון, ומי שברח מרצועת עזה. ואני כן, נגזר עליי במשמרת שלי, ואתה יודע מה, אני מודיע על הזכות להיות זה שעכשיו צריך לתקן את זה, ואתה יודע מה, זה לוקח זמן לתקן.
אז אני רוצה להתמקד.
ואנחנו לא נפסיק רגע אחד לא נפסיק לפני שנסיים את התיקון הזה. וזה יהיה קשה וזה ייקח זמן, כי נבננו מפלצות מטורפות של טרור, ואתה יודע מה, בצד השני, סרסו לנו את הצבא. אותה תפיסה הסדרית, שהכל הסדרים מדיניים, וקנייה, וגדרות, וקירות, אז לא צריך צבא.
מי היה כאן ראש ממשלה ב-17 שנים האחרונות?
אתה שואל שאלה טובה.
השר סמוטריץ', מי היה כאן ראש ממשלה? על מי אתה מלין בדיוק?
ברק. קודם כל אני עוד פעם, אני מלין על יצחק רבין ושמעון פרס, וכל אותם אלה שתמכו ויצרו אותה והכניסו. רגע, אבל יש לי גם ביקורת על נתניהו. רק שנייה, יש לי ביקורת על נתניהו, אמרתי אותה כל השנים. אני חושב שנתניהו, ברוך השם, לפחות עכשיו יודע שצריך לתקן, ועומד איתן בלחצים לא אנושיים אל מול מערכת לחצים אדירה בינלאומית וגם פנימית לצערי של אנשים חסרי אחריות, ומבין שצריך לתקן. כן, לפני כמה זמן מישהו
הטיח
בו בקבינט, כן, אבל אתה שחררת את פסקת שזו הנכון, אז טעיתי, אז מה אתה לעזור על הטעות הזאת עוד פעם?
כן, ככה אמר.
אז כן, גם היכולת להבין שטעינו וצריך לתקן היא יכולת גדולה מאוד. אני,
על השחרור של
גלעד שליט? בוודאי, כן, נזכרת שלי את הטעות, אז מה, נחזור על הטעות עוד פעם? מישהו יכול להגיד שזו הייתה טעות? לשחרר 1,200 מחבלים, או אני יודע כמה, אני זוכר את המספר המדויק, על חייל אחד, כמובן זה עולם ומלואו, לשחרר את סינואר, שאחר כך בנה את צבא החמאס בעזה, מישהו יכול להגיד שזו לא טעות?
חד משמעי. תגיד, השר סמוטריץ', אני רוצה למקד אותך קצת יותר לדילמה עכשיו. עכשיו דיברנו כל הזמן על זה שהלחץ הצבאי יביא לשחרור חטופים, אנחנו רואים שהלחץ הצבאי, בסוף, כשהשובים המתואבים שומעים את הצעדי החיילים, אז הם יורים בחטופים. מה יהיה הלאה? הלחץ הצבאי...
קודם כל זה נורא והיום.
הלחץ הצבאי הורג את החטופים, הוא לא משחרר אותם.
קודם כל זה נורא והיום. דבר שני, זה לא נכון, הלחץ הצבאי הוא זה שהביא את העסקה הקודמת. הלחץ הצבאי הוא זה שהזיז קצת את סינואר. אני חושב שאם כולנו היינו מאוחדים ונחושים, וכן, פה צריך לומר את האמת, לצערי יש אצלנו בעם ישראל אנשים שלא בכוונה, אני באמת רוצה להאמין שלא בכוונה, משחקים, זה סינואר. הוא פותח את הטלוויזיה הישראלית, אומר לעצמו, אין בעיה, אני ממשיך להתעכז. ואני יכול לרצוח את החטופים, וכשאני רוצח אותם אני מרוויח, כי במקום שיבוא אליי בטענות, מפגינים נגד הממשלה, ומדליקים מדורות על הכבישים, והולכים ראשי אופוזיציה ותוקפים את ראש הממשלה, ומאשימים אותו, ואדם על הידיים שלו, וקוראים לו רוצח.
בקיצור, זה התקשורת הישראלית, היא אחראית לזה, שהיא והמפגינים
שהחטופים
נרצחים. לא, זה מה שאתה אומר, במשתמע, זה מה שאתה אומר.
זה לא מה שאמרתי, וכיוון שאני פה, אני יודע להזמיר את עצמי.
אוקיי, תסביר.
חמאס השם ברצח החטופים רק הוא, בסינואר, הוא בן מוות, צריך להרוג אותו וצריך להשמיד את חמאס. אין לנו דרך אחרת, מי שרוצה להיכנע ולאפשר לחמאס לחזור להתעצם, לשקם את עצמו, ולחזור להיות חלק מתוכנית ההשמדה האיראנית, כפרוקסי, בעיניי מסכן את קיומה של מדינת ישראל. וצריך להשלים את המשימה הזאת. כן אמרתי שלצערי הרב, העובדה שאנחנו כחברה לא מצליחים להיות מאוחדים כאגרוף אחד, בעמדה אחת, ששמה את כל האחריות על הכתפיים של חמאס, וזה שאצלנו יש מי שמחליש ומייצר סיסוכים פנימיים ופיצולים ופילוגים ומגלגל את האחריות כביכול לממשלה, הדבר הזה פוגע במאמץ המלחמתי, ואני מפציר באנשים לגלות אחריות. זה לא אירוע פוליטי, זה לא אירוע פוליטי. זה אירוע קיומי למדינת ישראל,
זה חיים ומוות. אז אני שואל, אם אין עסקה, רגע, אז אם אין עסקה, אני רוצה לדעת על חיי החטופים, אם אין עסקה, ואם הלחץ הצבאי לא מביא תוצאות, איך החטופים יחזרו הביתה?
א', צריך להמשיך את הלחץ הצבאי, דבר
ש... הוא לא מביא, אבל, השר סמוטריץ', הוא לא מביא את החטופים הביתה, בוא נהיה כנים, לא להמציא את המצאות. הוא לא, הלחץ הצבאי הוכח, אחרי 11 חודשים, אפשר כבר להבין שהוא לא מחזיר את החטופים.
אבל עוד פעם, הוכח הפוך לחלוטין.
לא, הוכח שהוא לא מחסיר, הם מתים. הלחץ הצבאי. הם מתים, הורגים אותם. יש הנחיות חדשות עכשיו לסינואר. רגע, שנייה. יש הנחיות חדשות, לחדד את זה. בעקבות מבצע החילוץ, הנחיות חדשות של חמאס, שומעים את החיילים. אתם רק שומעים חיילים לראות בחטופים. הנה, ירו, 6 גופות הבאנו.
מה אתה מציע?
אני שואל אותך, אתה שר בכיר בממשלה.
אני
אגיד לך מה אני מציע, אז אני אגיד לך. אז אתה יודע מה, אני שומע אתכם, ואני שומע את, אני שומע את ראשי הצבא, ככה. שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש שב"כ, כל צמרת הצבא, אתה יודע מה, אתה יכול להוסיף עוד איזה משענת כנה רצות, אני אומר את זה בסיניות.
אומרים להפסיק את המלחמה ל-42 שבוע.
ארצות הברית שמחמשת אותנו ועוזרת לנו, והיא הגב שלנו, והיא זאת שהרתיעה, לא אף אחד אחר, היא זאת שהרתיעה את איראן לא לתקוף אותנו, היא ארצות הברית הגדולה, עם כל מה שהיא העבירה לכאן, עם הנוסעות מטוסים והצוללות וכו' וכו'. כולם באים ואומרים, חבר'ה, עסקה, עסקה, כי זה יהודי, כי זה ערכי, כי זה מהלך שבאמת, אם זה לא יקרה, זה יעמיד קלון על כולנו.
להפסיק את המלחמה?
יש עסקה? יש עסקה על הפרק שמאפשרת להחזיר את כל החטופים הביתה?
אומר שר הביטחון, אומר שר הביטחון, שלפחות ב3-4 הזדמנויות הייתה עסקה על הפרק, מי שהכניס את ציר פילדלפי ואת ציר נצרים, רצה לטרפד אותה.
לא אמת, וגם זה עצוב לי, לא אמת. הנה, וזה
לא אומר, בוא, שעצה נשמע.
שר הביטחון הוא ידיד שלי, ואני עובד איתו במשרד הביטחון.
השר סמוטריץ' אמר את זה שר הביטחון, אמרו את זה לשעצה.
אז הוא אומר לך שזה לא אמת.
אז הם כולם משקרים.
רק זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא אמת. וזה משחק לי לסינואר. זה לא אמת. סינואר רוצה את המניפולציות האלה לחברה הישראלית, כיוון שהוא רוצה לפרק ולקרוע אותנו. ואני מציע לכולנו לא לשחק לידיו. אין שום עסקה כזאת על הפרק. סינואר דורש את הפסקת המלחמה. את הדבר הזה אסור לתת לו בשום פנים ואופן, וכל מי שאומר אחרת אומר לא אמת. עכשיו תראה, דיברת על כל אנשי מערכת הביטחון. אני מציע לכולנו להתחיל לספק. כי כל אותם ראשי מערכת הביטחון תמכו באוסלו. ואני מזכיר לך עצומה של כל הביטחוניסטים שכתבו שההתנתקות תביא ביטחון. וכל ראשי מערכת הביטחון הבטיחו לנו שחמאס מורתע, ושהוא רק רוצה פועלים וקצת קצת בפרנסה, והביאו לנו את האסון הנורא
ביותר. מי שאמר שחמאס מורתע זה נתניהו עד שבועיים לפני הטבח.
לא, לא, לא.
עד שבועיים לפני הטבח.
תסלח לי, תסלח לי.
סליחה, אני משמיע כאן כל היום סינקים שלו, שהוא אומר שחמאס מורתע. ונתנו לו כזאת מכה, ושומר במבצע הזה ובמבצע ההוא, הוא לא מראה, מעיז להרים את הראש. והג'יהאד האיסלאמי, הנה, הג'יהאד האיסלאמי השתתף בסבר הזה, חמאס לא השתתף, כי הם מורתעים איתנו, בעודם מכינים את המכה הגדולה בשביל
אחת מקום. אחת הטעויות הקשות של נתניהו זה שהוא קיבל בצורה עיוורת את הערכות של מערכת הביטחון, שיש בזה משהו טבעי, בסוף מה אתה רוצה, מאיפה הוא יודע, הוא מדבר עם סינואר, הוא מקבל חומרי מודיעין, הוא מקבל הערכת מודיעין, הוא שומע את הערכת מחקר, הוא שומע את ראש אמ"ן, הוא שומע את הרמטכ"ל, הוא שומע את ראש השב"כ, הוא שומע את כל האומרים, הוא שחמאס מורתע.
אז הוא הולך לציבור ומתקלם את זה. למה הוא אישים את אולמרט בכישלון מלחמת לבנון השנייה? למה הוא אישים את אולמרט כראש ממשלה?
תקשיבו, יש לכם בעיה קשה, באמת ברגע. הכל הזה זה ביבי, מה, מי דיבר על נתניהו? מה אתה רוצה ממנו עכשיו? שאלת אותי מה דעתי, אתם כל דבר הולכים לנתניהו, אין שום, הכל פוזיציה, שום דיון ענייני, אז אני רוצה לומר לך עוד הפעם, אני לא סומך יותר בעיניים עצומות על הביטחוניסטים, וכשכל ראשי מערכת הביטחון מתייצבת ומספרת לי, שיהיה בסדר, נדע להתמודד, היא הבטיחה לי שנדע להתמודד אחרי שברחנו מגוש קטיף, היא הבטיחה לי שנדע להתמודד אחרי הבריחה מלבנון, כל ראשי מערכת הביטחון, מחו כפיים, הבטיחו שנדע להתמודד, הכניס את חצי מדינת ישראל לאיום נורא, והיום עכשיו 150 אלף פעילים של חיזבאללה, 11 חודשים, שומם לחלוטין, עכשיו כן, מספרים, כל הגיבורים האלה באופוזיציה, למה עוד לא נלחמתם? אגב, אני אומר את זה כמי שכבר לפני כמה חודשים חשבתי לצאת למלחמה בצפון ולהזיז את אזור הביטחון לשם. אבל אני אומר לך שזה מורכב ומוגבל, כן, והטיפשים האלה שזרקו עוד ועוד ועוד אבנים לבאר, ועכשיו אנחנו צריכים להוציא את האבנים, עכשיו אנחנו נוציא אותם, אנחנו נוציא אותם. לא משנה כמה זמן אני צריך לצלול מתחת למים, לא משנה כמה צריך להשקיע, אנחנו נוציא את האבנים האלה, כי יש לנו מחויבות
להציג את החטופים. ומתי תוציאו את החטופים?
עסקה הקודמת, שהחזיקה לנו הרבה מאוד חטופים, הצלחנו להדיף שהיינו מאוחדים, שאי אפשר להחזיק בינינו סיכה, שהלחץ הצבאי היה אגרסיבי מאוד, וסינואר היה, הבין שהוא חייב רגע להרים את הראש מעל המים ולנשום שנייה כדי לשרוד, וקיבלנו את החטופים.
מישהו הפריע לכם להמשיך בלחץ הצבאי האגרסיבי? מישהו הפריע לכם להמשיך בלחץ הצבאי האגרסיבי?
והדבר המרכזי, ופה הוויכוח הנוקב מאוד שלי עם הרמטכ"ל, וצריך ראש הממשלה עכשיו לא כופה אותה, אני מקווה, מקווה, מקווה שסוף סוף הוא יעשה את זה. אני מדצמבר צועק שאנחנו צריכים לקחת את האחריות על הניהול האזרחי כרגע של, של הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה, כי זה הנכס המרכזי של חמאס, ועל בסיסו הוא שורד, והרמטכ"ל מתנגד לכל רעיון. אני אומר לכם פה, כי יש תוכניות מדצמבר כבר של פיקוד הדרום ושל מתפ"ש, יכולנו לקצר את המלחמה הזאת בחצי שנה, יכולנו לקבל מזמן כבר את החטופים הביתה. אם אנחנו היינו מחלקים את הסיוע ההומניטרי, אני סוף סוף שומע שהולכים עכשיו לעשות את זה בצפון רצועת עזה, אני מאוד מקווה.
כן, הולכים לעשות את זה רגע, זה מעניין, הולכים לעשות את זה.
היה פרסום, היה פרסום של הדברים. אני את התוכנית של גיאורא איילנד צועק כבר מדצמבר, בכתב ובעל פה, אגב, גם בתקשורת. וזה המחדל, אגב, אתה יודע, המחדל הזה, של חוסר הנכונות לקחת אחריות על הסיוע ההומניטרי, ואז הוא מגיע לחמאס, וחמאס באמצעותו שומר על השליטה שלו באזרחים, ושומר על הכוח שלו ועל הכסף שלו, זה מחדל יותר גדול משביל אוקטובר. זה מחדל יותר גדול משביל אוקטובר. משביל אוקטובר, יש מחדל נורא והיום, היה מחדל של כל התקופה של קודם, של כל כיסת המודיעין, של ההתעלמות מכל הסימנים המיידים, של ההחלטה נורא והיומה שהם קיבלו בארבע בבוקר, אבל זה לפחות אפשר להגיד הייתה טעות.
אסף סמוטריץ', יש לי בערך עוד...
פה יש מחדל קולוסלי.
לא, אני אומר, יש לי עוד מיליון שאלות, אבל זמננו תם, ואנחנו חייבים לסיים, סמנים לי כאן בכל הסימנים שבעולם.
לא דיברנו על כלכלה,
הכלכלה והצפון. בוא, אמרתי, עוד מיליון שאלות בערך, אתה יודע, הכנתי כאן חבל.
אני אגיד מילה על הצפון ברק, תהיה מלחמה, אין ברירה.
אוקיי.
יהיו לה מחירים, זה יהיה מורכב, אבל מה שלא נעשה עכשיו, נשלם פי אלף אחר כך. אחרי 30 שנה, הגיע הזמן לשנות, אני מקווה. אני אזכיר במשמרת הזאת שלי ליצור את השינוי הזה, להזיז את הצפונה.
תודה רבה,
עכשיו,
היום עם המון המון כותרות, הרבה הרבה תגובות עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אחד הכותרות לדעתי... שבישיבת קבינט נתניהו סוף כל סוף מכה על חטא ומביע צער על שחרורו של סינואר. אנחנו נדבר על זה ועל עוד הרבה הרבה דברים אחרים נוספים בשעה הבאה, תישארו עמנו. שעה שנייה, הרבה שאלות, הרבה תשובות עם שר האוצר סמוטריץ', אבל לא שאלנו אותו, לא עניין התקציב שלו, אתה יודע, מנסה להעביר עכשיו תקציב, ולא הנושא שאני רציתי לשאול אותו, אולי ממנו נשמע תשובה, כי מראש הממשלה נתניהו לא שמענו תשובה, מתי תושבי הצפון יחזרו הביתה ליישובים. אתה יודע, אחד הפחדים הגדולים שהיו להם, זה שאחרי החילופי מעלומות, התגובה, וניטרול התגובה, והסרת האיום, כל מה שחווינו לפני, כמה זה היה? שבועיים, שבועיים וחצי. הכל יחזור על מקומו בשלום, בשלום בציניות אני אומר, והשגרה תחזור, השגרה המאוד מאוד לא ברוכה, והנה השגרה המאוד מאוד לא ברוכה חזרה.
הבעיה היא סרי.
אתמול 110 טילים על יישובי הצפון, 110 טילים, הממוצעים הולכים ומאמירים, הולכים וגדלים, המספרים הולכים והופכים את החיים שם, לא לבלתי נסבלים, לבלתי נסבלים כבר הרבה הרבה חודשים, לפשוט כבר לא קיימים. ואני רוצה להשמיע לך את ניר דבורי אתמול בתוכנית של שש עם עודד בן עמי בחדשות בערוץ 12, ואתה יודע, איש באמת... כתב, פרשן, צבאי, בדרך כלל, אתה יודע, נטול פניות, אני לא יודע אף אחד לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, די נטול אג'נדה. בוא תשמע מה הוא אומר אתמול על מה שקורה בצפון.
שמע, אני יושב פה ואני מתפוצץ. אני אומר לך, זה פשוט לא יאומן. ראש הממשלה מדבר שלשום לציבור, הוא לא אומר מילה. על מתי חוזרים התושבים לצפון. אין שום מילה, למרות שמערכת הביטחון לוחצת ודוחפת חזק להרחיב את מטרות המלחמה, שאחת מהן תהיה חזרת התושבים לצפון בביטחון. אף אחד מהדברים האלה לא קורה. עכשיו תראה, אנחנו כל הזמן מאיימים על לבנון, שאנחנו נחזיר אותם 25 שנה אחורה. הם החזירו אותנו. אנחנו לא נמצאים בצפון. מי נשאר שם? כמה אמיצים, כיתות כוננות וחקלאים. אין אנשים שנשארים שם. מה בדיוק רוצים שיקרה? אתה יודע, לפני שבועיים ישבנו כאן, דיברנו על פעולת המנע של חיל האוויר אל תוך החיזבאללה. היא הייתה טובה, אבל היא לא הייתה מספיקה. צריך להיכנס, וזו הייתה הזדמנות לעשות שינוי דרמטי בהיפוך הקערה בין הזירות, בין הגזרות, להסתער כבר על לבנון, ולהתחיל להזיז שם את הדברים, ולהתחיל לגמור את הסיפור הזה. אי אפשר למשוך את הדברים הללו עוד חודשים, ואני לא יודע עוד כמה זמן, זה לא רק העלויות העצומות של המשק הישראלי. הסיפור פה הוא חבל ארץ שלם, שאנחנו פשוט ככה מבטרים עליו. איך אפשר לוותר על הדבר הזה? הרי תמיד לימדו אותנו, גם בבית איפה שאני גדלתי,
שאגב גם הוא שם, ממש
שלקה על הקו בלבנון.
הגבול נעצר בקצה התלם איפה שנעצרת המחרשה. אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה. אני חושב שהממשלה הזו חייבת לקבל החלטה.
תשמע, כל מילה, פשוט כל מילה. ואתמול הייתה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה לתקשורת זרה, באנגלית. שם הוא בכלל לא הגדיר את החזרה לצפון, החזרת התושבים לצפון כאחד מיעדי המלחמה. הוא השמיט את זה, הוא לא התייחס לזה. עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך, גם בתקשורת אתה פחות ופחות שומע על מה שקורה בצפון, אז יש את ההתראות האלה ככה בכתום, שהולכות להשתנות מימין על ירי, אבל אנחנו כולנו עסוקים בספין שנקרא פילדלפי, כן פילדלפי, לא פילדלפי, מה זה אומר, מה הוא אומר, ועשרות אלפי תושבים בצפון חזרו לשגרה הארורה, לירי, ליישובים נטושים, שנת הלימודים התחילה, הם מפוזרים בכל מקום בארץ, חלקם, אתה יודע, יישארו במקומות האלה כי אתה לא יכול שלא, הילדים התחילו לשנת הלימודים, כיתה, מורת, חברים, יהיה קשה להחזיר אותם, קשה מאוד חלק מהם להחזיר, זה לא מעניין אף אחד, זה שגרה.
אתה גם תפס אותי בכל מה שאמרת? אתה עכשיו מנסה לקבע... אתה ועוד רבים כמוך, שהאירוע של פילדלפי הוא ספין. בסדר? אתה קורא לזה ספין פילדלפי. ספין פילדלפי. ועכשיו מקפידים על זה בכל באמת האולפן. עכשיו למה? אם נתניהו בסוף גם עכשיו ילך ויתחיל לטפל בצפון בצורה מאוד מאוד דרמטית, וזה, ויכניס וכוחות ויעבירו, אז יגידו רגע, אז מה קורה עם הדרום? יש בעיה של הפוזיציה שהשתלטה על כל דרום, כל חלקיק, אפילו הכי קטן בשיח הזה.
תתייחס למה שאמרתי. עכשיו אני... תתייחס, בוא תתייחס, עניינית, עזוב אותי עכשיו.
המצב קטסטרופה, דיברנו בשבוע שעבר.
לא, אבל תתייחס.
שאני יש לי... אני כל הזמן מתייחס.
אתה חלוק עליו, אתה חושב שהוא טועה במילה?
אני חושב... מה פתאום? תגיד, יש מישהו חושב שהמצב בצפון נהדר? אני עוד הולך איתך, שבוע שעבר הולכתי איתך לאנשים שמחייבים אותם על הוד שנה ועל ארנונה לעסקים, ועל המצב שם הוא קטסטרופה, והאם היה אפשר לפנות או לא לפנות, האם זה היה נכון? אני שותף מלא לדעתך, אבל הבעיה בכל הטיעונים שאתה תמיד מביא, וזה כל שיח... לא שמעת את עצמך גם בריאון עם סמוטריץ', הוא כל הזמן עוד פעם, אז נתניהו, אז נתניהו, אז נתניהו, אז נתניהו. עכשיו, האירוע באמת שהוא קודש קודשים, קודש קודשים, האירוע של ציר פילדלפי, שהוא באמת דיון ביטחוני עמוק, עמוק, האם הצבא יכול להסתדר או לא יכול להסתדר, האם זה, האם באמת יש לו את הכלים, ואחרי
שאתה מסיים, אני אשאל לך שאלה.
ברק, אני לא יכול, באמת, אני אורח בתוכנית שלך, זה לא נעים לי כבר, בחייך, נו, תן לי שנייה אחת להשלים פעם אחת רעיון, כל פעם הצליחו בגלל השנאה לנתניהו, ובגלל זה, כמו אחרי מסיבת עיתונאים הזאת של נתניהו, ואז מתחילים, עכשיו רגע, הוא מדבר מהותי ענייני על ציר פילדלפי, ומעלה שאלות מאוד מאוד קשות וענייניות. איך נסמוך על מערכת הביטחון שוב אחרי שזה? אנחנו רוצים לסמוך על מה, סומכים על מערכת הביטחון, ועדיין אמרו לנו את זה גם באוסלו, ואמרו לנו את זה בהתנתקות, ואמרו לנו את כל הפעמים האחרות שמערכת הביטחון אמרה, אנחנו נדע להתמודד. וכל הסרטון, בטח אני מניח שינון מגל ישמע לך השבוע את כל, את יריק שרון ואת כל דברים. אז איך אפשר לסמוך? זו שאלה אמיתית. זו שאלה אמיתית. אבל מה עושים?
לא, אני רוצה לשאול
לך בנקודה
הזאת שאלה.
אבל איך אתה, איך אתה, איך אתה, ובעיקר דומך, יחס אליו בצורה מאוד מאוד ביטחונית ונכונה. דרך אגב, אנחנו, אני ואתה, ישבנו פה לפני כמה חודשים ושאלנו, רגע, אם הצבא כל כך חכם וכל כך נכון וכל כך יודע, איך הוא לא התחיל בפילדלפי? איך בכלל לא התחילו שם? איך לא נכנסו ברפיח?
אני רוצה לשאול
אותך, רגע, אבל אני רוצה לסמוך על הצבא, ואני רוצה, ועכשיו מבחינתי נתניהו והצבא אשמים באותה מידה, והכל בסדר גמור. אתה סתרת את עצמך. לא, אני מביא לך את כל הדיון, שהוא דיון מאוד מאוד ענייני, אבל אתה לוקח את הצד שהוא קודם כל מה נתניהו עושה, אני אומר הפוך. ועם זה אי אפשר לנהל דיון ביטחוני אמיתי.
אני רוצה להתעמת עם הדברים שלו. עכשיו שאלה, שאלה. שמעתי את הדברים שלך, בעיקר שמעתי את הדברים של נתניהו. אם ציר פילדלפי הוא באמת איום קיומי.
איך הוא לא נכנס אליו עד היום? תפתיע אותי בטענה שכבר לא שמענו.
עכשיו אני רגע, תענה לי על זה.
כן.
אומר לך בני גנץ וגדי אייזנקו מסיבת עונאים, ואתה יודע מה, אתה יכול להגיד להם הרבה דברים, אני לא תפסתי גדי אייזנקו עד היום על איזה שקרים בוטים. הוא בכלל לא רצה להיכנס לרפיח, היו צריכים לדחוף אותו לשם. הוא פחד להיכנס לרפיח. הם דחקו ודחפו. רגע, רגע, רגע. עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה. אם זה באמת האיום הקיומי הכי גדול מאז איראן, אוקיי, ראינו מה עושים באיראן. למה המתנת כל כך הרבה שנים? למה אפשרת? הרי מה שאתה יודע היום, אתה פחות או יותר יודע על המנהרות, על העברת הנשק והמלח וכל הדברים האלה, וכל הדברים שעזרת לממן בכסף מזומן. למה לא עשית את זה שנים, הר נתניהו?
אני אתן לך את התשובה.
למה לא עשית את זה שמונה חודשים? עכשיו, למה אני אומר לך זה ספין? זה ספין, כי אם פתאום אתה מעלה את זה, ואומרים לך אנשי בחבבה שאתם כל כך בזים להם ומלגלגים עליהם, באמת, יש לנו צבא ספר, נשלח את הצבא הזה הביתה ונביא צבא אחר מרוסיה או מאלי אקספרס או אני לא יודע מאיפה, אומרים לך אפשר לצאת, אפשר לחזור בכל רגע, אבל את החטופים, את חייהם של החטופים אי אפשר להחזיר, אז למה להתייחס לזה בביטול? ולמה אני אומר לך ספין? כי הוא רוצה, כי הוא בא היום ואומר דבר הרבה יותר מחוקם. לך. הוא לא אומר חטופים פילדלפי. הוא אומר לך. לאנשים המבועלים שיושבים בבית, אם אנחנו עוזבים את פילדלפי, אתם תושבי ישראל היקרים, תקבלו 7 באוקטובר נוסף, וטבח נוסף. יושב האדם רועד בבית, אומר, וואלה, אתה יודע מה? אם זה ככה, אז מה לעשות? החטופים יישארו איפה שהם יישארו, אני לא יכול לעזוב את ציר פילדלפי. וזה לא הסיפור.
היה לי השבוע, בגלל קצת בעיות גב וכאבי גב, בכל זאת, אני בן אדם, חבל לך על הזמן, בכל זאת, בן אדם מזדקן.
גם נשירה, גם כאבי גב, מה יהיה איתך? גרוטה.
אז אני ממש גרוטה. בקיצור, נקלעתי לצערי לכמה ימים של להסתכל בטלוויזיה. עכשיו אני אומר לך שמי שמסתכל בדבר הזה, ומי שבעיקר שומע אותך, באמת יכול לחשוב לעצמו.
עקבת אחרי הדברים שאמרתי.
זה קשה, דרך אגב. זה כל הזמן שומע, בי 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 ספין, בי 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 פילדלפי, בי 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 ספין, בי פילדלפי. זה לא כזה מסובך לעקוב אחרי הדברים, אבל עכשיו ברצינות. מי ששומע את כל הדברים האלה והתיאורים, מי ששמע מול הטלוויזיה, יכול לתאר לעצמו מצב שנתניהו כאילו ראשי מערכת הביטחון, הוא ידע, הוא כמובן ידע שיהיה תשבי באוקטובר, אחר כך השם מערכת ביטחון באו אליו ואמרו לו, תקשיב, יהיה אוטוטו מלחמה, יהיה אוטוטו מלחמה, ואז הוא אמר, עצבו, מה אני בכלל, זה שירצחו, ואז הוא התחיל השבי באוקטובר, ואז הוא בכלל אמר, מצוין, אני אעשה איזה ספין, וירצחו ויאנסו וישרפו, והוא אפילו עודד את זה, זה אפילו מאוד טוב ונפלא ונהדר.
חס וחלילה, חס וחלילה.
אז כל התיאורים שלכם,
למה הוא לא נכנס 8 חודשים לאיום הקיומי?
אני לא יכול להשלים משפט היום, מה קרה היום? ולכן כל התיאורים האלה, כאילו נתניהו ידע ולא עשה כלום. כן, נתניהו ידע, לא עשה כלום, ורצה לראות 700 חיילים אחר כך נהרגים ו-1200 נרצחים ותינוקות שרופים. זה מה שהוא רצה. נתניהו זה מה שהוא רצה, כי הוא כזה נורא והיום וזה וזה. אי אפשר יותר להשמיע, אי אפשר יותר לשמוע את השטויות האלה, באמת. ולכן אתם מתייחסים לדבר הזה.
אני אומר שהוא כשל, כשל כישלון אדיר.
לכן מתייחסים לדבר הזה, ועכשיו מתייחסים לדבר הזה של הפילדלפי, כאילו זה איזשהו ספין. סוגיית מערכת הביטחון, סוגיית פילדלפי, סוגיה כבדה. אחד הדברים הכי אופטימיים שיצאתי מהשבוע הזה, זה שנתניהו דיבר עליו ברצינות, ואז גנץ ואייזנקוט התייחסו לזה מאוד ברצינות, וככה מתנהל דיון. אנחנו אחוזי טראומה, יש פה שתי מחנות, האחד שאומר, רגע, בואו נצא הכל, נשאיר את המלחמה בחוץ, וזה, דרך אגב, כמו שסמוטריץ' אמר לך, הכל פייק. דרך אגב, לא סמוטריץ', בלינקן, אמר לך, נתניהו רצה עסקה, סינואר סירב, תפסיקו לשחק בראש של האנשים, אין עסקה, אין עסקה, אין עסקה, סינואר כל פעם בא, אנחנו חודשים על גבי חודשים פותחים, רגע, הנה אותו עסקה, ואז סינואר בא ושופך עלינו מים קרים, אין עסקה, ותפסיקו לשקר כבר לאנשים, ותפסיקו עם הדבר הזה של כאילו רק נתניהו השם, או הרצי השם, או גנץ השם, השם היחיד בזה שאין עסקה, זה סינואר, זו האמת המוחלטת, ולגבי פילדלפי,
אתה יודע מה לעשות שהנבלה זה לא ראש הממשלה שלנו, הנבלה זה סינואר, הוא מחבל ארור,
אז תגידו את האמת,
ראש הממשלה שלנו הוא בנימין נתניהו,
בלינקן אמר את האמת, ב-19 באוגוסט, נתניהו הסכים לעסקה,
לא, ולפני יום מים, אמר הנשיא.
וסרב.
לפני יומיים.
עזוב, תפסיקו עם הדבר הזה. יש פה דיון אמיתי ומהותי. אתם חייבים לנסות להשתחרר מהפוזיציה. נתניהו לא רצה שיש
פה באוקטובר. לפני יומיים, אמר הנשיא ביידן, שראש הממשלה נתניהו לא עושה די לשחרור הסורים.
שאלו אותו, האם הוא לא עושה די? כן, הוא יכול לוותר על המלחמה. הוא יכול להוציא כולם למלחמה, זה לעשות די. אבל כשהוא אומר לך שבלינקן אומר ב-19 באוגוסט, ביבי נכון לעסקה וסינואר לא מסכים, אתם נותנים רוח גבית לסינואר בדבר הזה.
אבי אשכנזי,
ואי אפשר יותר לשמוע את הדבר הזה.
כתב צבאי מעריב, בוקר טוב אבי.
בוקר טוב.
תחלץ אותי משני זמן.
אני חייב להגיד משהו, ברשותך.
קדימה.
גם אם סינואר לא מסכים לעסקה לאורך זמן, הכוח בידיים שלנו, אני מצפה מהמערכת, גם המדינית וגם הצבאית.
מה לעשות?
תקשיב שני זמן.
אני משומע את ג'ומה, מה לעשות?
ליצור פלטפורמה שסינואר כן הסכים לעסקה.
מה למשל?
אני היום בבוקר, באחד התוכניות שאלו אותי, דיברו על הקטע הזה של נרצחו ששת החטופים. סליחה, ישראל עברה לסדר היום. האם עצרת את הסיוע?
יפה.
האם פעלת במשהו? האם עשית איזשהו מהלך?
החשמל זורם, הסיוע זורם.
סליחה,
אין לו לדבר.
שבעל הבית השתגע, יצרת איזו תחושה שאנחנו לא עוברים איזה סדר היום, תחושה של דחק על חמאס? לא. פשוט הלכת וסיפרת את סיפור פילדלפי בפעם ה-5,000 שהוא לא תורם שום דבר,
נכון.
ולא יתרום שום דבר לנושא של העסקה.
ספין.
אז אתה מצפה מדרג מדיני כל כך רציני, כל כך מיומן, אחרי 11 חודשים של מלחמה, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ולהביא אותנו למצבים שגם יפרצו את הדרך בצפון, וגם שיפרצו את הדרך לעסקת החטופים.
למשל ממשל צבאי, מה אתה אומר? זה הנה סמוטריץ' אמר, על פי הדיווחים, עכשיו הוא שמח שזה קורה, צריך ללכת לממשל צבאי, זה יפעיל לחץ.
ברור, זה גם יביא לנו לעשות הרוגים כל חודש.
אז תחליטו, אז אתה יודע, אז מצד אחד באים, אתה אומר, הוא צריך לעשות יותר, צריך למעוך אותם יותר.
40 מיליארד שקל.
אין בעיה, אבל צריך למעוך אותם יותר, וצריך לעשות להם יותר, וצריך לקחת להם את הסיוע המוניטרי, ואז אומר לך, רגע, אז בוא נעשה ממשל צבאי. לא, מה פתאום ממשל צבאי? אז צריך להיות קצת יותר קוהרנטי, וקצת יותר ברור. אי אפשר כל הזמן להגיד לא. סמוטריץ' אמר, אני מקבל את זה.
אני רק רוצה להחזיר אותך.
אני מקבל, סמוטריץ' אמר פה בשעה הקודמת, ובצדק, ובצדק.
אני רק רוצה,
אני חושב שצריך ממשל צבאי.
אני רק רוצה,
זה הלחץ שצריך להפעיל עליהם, נכון?
אתה יודע.
רגע, אבי, רק מילה למה שאמרת, אני מזכיר לך שנתניהו גם אמר שישראל תגבה מחיר על הרצח הנתעב של ששת החטופים, היום במקרה דן אילוס, חבר כנסת בליכוד.
ואז יפסיקו את הסיוע המוניטרי, ואז יגידו, ביבי הזה, הוא הורס את היחסים עם ארצות הברית.
אפשר לשמוע.
לא, אי אפשר לשמוע אתכם, אתם יכולים להגיד אמת, נו.
אז אני שואל אותך, אבי אשכנזי, נתניהו הבטיח באותה מסיבת עיתונאים שישראל תגבה מחיר, היום בבוקר דן אילוס, חבר כנסת מהליכוד, לא מפלגה אחרת, שואל איפה המחיר, גם על זה, גם זה אתה יכול להוסיף.
מה צריך להיות המחיר?
תשאל את נתניהו, אתה שואל אותי, אני ראש הממשלה.
אבל אתה אומר שמשהו עושה לא טוב.
לא,
אז אני עכשיו שואל אותך, מה צריך להיות המחיר?
אלוהים. כן,
סיוע הומניטרי, נכון? לקחת לו, הנה, אומר לך, אבי אשכנזי, כתב צבאי בכיר, מוכשר מאוד, יודע הכל, באמת, הוא אומר לך, צריך לקחת להם את הסיוע הומניטרי. ברק ישראל, אתה יודע מה יקרה פה? ברק סרי שיגיד, רגע, אז הורסים את היחסים עם האמריקאים.
שלזינגר, גם אגב, סיוע מונטרי, מי אמר שהם צריכים לקבל סיגרות, ומי אמר שהם צריכים לקבל אבקות כביסה, הם יכולים לקבל לחם ומים, זה גם סיוע מונטרי. אפשר לבוא ולפתוח את הסיוע המונטרי ולראות מה כן מעבירים ומה לא מעבירים. את כל הדברים אפשר לעשות. אני לא בא להחליף את היועץ לביטחון לאומי של מדינת ישראל, אבל אני בא ואני אומר שהסוגיה של ששת החטופים שנרצחו, היא הייתה צריכה להיות מבחינת המערכת, לגבות איזה מחיר, עכשיו לבוא ולהגיד שלטון צבאי, אחי, זה כל האובססיה של סמוטריץ' מהרגע הראשון, זה הפנטזיה.
אובססיה, אתה מבין איך אתה אפילו מסדר את זה, כדי להגיד שזה לא לגיטימי? אתה אומר אובססיה.
לא, אני עשיתי את הכנס בירושלים.
אבל אתה אומר, אבי, אתה כתב צבאי, אתה מצד אחד אומר צריך להחריף את הצעדים, ואז אני שואל לך איזה להחריף צבאי, אתה אומר סיוע הומניטרי, ואז אני אומר, הנה, סמוטריץ' אמר צריך לעשות ממשל צבאי כדי לשלוט בסיוע הומניטרי, אז אתה אומר, אובססיה של סמוטריץ', אז אולי תחליטו?
קודם כל הגיע הזמן שיקיימו דיון אמיתי, ושיחליטו מה רוצים, הכל בסדר ברגע שמחליטים החלטות, ומקיימים דיון באמת אמיתי, דיון של הקבינט, שישבו שם והחליטו קודם כל לאיזה כיוון הולכים. לאן הולכים?
להשמיד את החמאס? מה זאת אומרת איזה כיוון הולכים? להשמיד את החמאס, למוטט את החמאס.
זה כותרת.
מה זה כותרת? לא, זה מיושם בפועל, למשל, דרך ציר פילדלפי, ואז אתם אומרים, ספין פילדלפי. אי אפשר לצאת ראש, באמת, אני אומר לך, אבי, לא אתה אישית, אי אפשר לצאת ראש מהפוזיציה, לא, עוד פעם, זה לא אתה אישית, כל דבר שנתניהו יעשה, כל דבר, זה כבר לא נתניהו, זה הדרג המדיני, כל דבר שסמוטריץ', כל דבר שאפילו הדרג הצבאי יגיד, כל דבר יש לנו הרי מה להגיד, המצב מחורבן. בסדר? המצב מחורבן, אנחנו במלחמה, יש להם חטופים שם.
זה רעיון.
אז אני מבקש מכם להגיד מה המצב.
זה רעיון,
אבל הלוגיקה.
אבל שמענו את הנאומים שלך, תן לו לענות.
זה לא נאומים שלי, אני מנהל שיח עם כתב צבאי מצוין.
לא, בסדר.
והוא מחכים אותי.
תן לו לענות. כן, אבי.
אני בא ואני אומר, גם כשבאים ואומרים על ציר פילדלפי, ציר פילדלפי הוא בסך הכל, במקרה הכי קיצוני, עם מהלך טקטי, לא אסטרטגי. כי בסוף, את ציר פילדלפי אפשר לסגור בהרבה דרכים. בראש ובראשונה צריכים שיתוף פעולה עם המצרים. ובראש ובראשונה צריכים לבנות שם חומה תת-קרקעית. וכל השאר זה דברים טקטיים שאפשר לעשות לכאן או לכאן. אז בואו, בנושא ציר פילדלפי זה לא קודש הקודשים של עם ישראל. זה לא הכותל המערבי, זה ציר פילדלפי. בואו נהיה אמיתיים ונחש.
זה הכי מפחיד.
בוא, אבי, אבי, אני רוצה לקטוע...
המילים האלה הכי מפחידות.
אבי, אני רוצה לקטוע אותך רגע, להשמיע כאן אחד שהיה אליל אוהדי נתניהו בתחילת המלחמה, קוראים לו אלוף יצחק בריק, אלוף במילואים יצחק בריק. בואו נשמע מה אלוף במילואים יצחק בריק אומר לאלמז מנגיסטו על ציר פילדלפי. בוא תשמע ואחרי זה תתייחס.
ציר פילדלפי זה הבלוף הכי גדול מאז קום המדינה, זה לא נכס אסטרטגי, זה שום דבר. ואני אסביר, אני אסביר לכם שנפגשתי עם ביבי, ראש הממשלה, לפני מספר חודשים, ואמרתי לו, בשביל לעצור את המנהרות מצחת לפיל פילדלפי, שאנחנו יושבים עליו ולא חפרנו תעלה של 14 קילומטר, 50 מטר עומק, שם נמצא מאות מנהרות, צהל לא מגיע אליהם, והוא יושב למעלה ולא מצליח לעצור את הזרימה של אמצעי הלחימה מסיני לתוך עזה, ומספר סיפורים, ואת כל אלה שמדברים אצלך באולפנים חושבים שזה מס, זה קיים, עכשיו צריך להחליט בין חטופים לבין הציר הזה, זה קשקוש. ביבי עוד אמר לי, בריק, אנחנו לא יכולים לחפור, זה משימה, פרויקט לאומי, קשה מאוד לשמור עליו, עם חמאס שירוג את האנשים, אבל פנינו למצרים, שעשו את זה אצלם, והם לא הסכימו. זאת אומרת, הוא אמר לי, אין לנו פתרון. אז עכשיו, האיש הזה, על האין פתרון הזה, מפוצץ את, את כל השיחות, ואומר, זה נכס אסטרטגי, ואת זה לא נעזוב גם אם לא יסכם על החטופים. הוא מבלף את המדינה.
הוא במילה אחת, ספין. כן, אבי אשכנזי, תגובתך.
אגב, זה בדיוק מה שאמרתי. אני אמרתי לגבי ציר פילדלפי. זה כמו שהוא אומר, האם זה תעלה ימית או תעלה קצת קרקעית, היי נוח, אני לא בקיא עד כדי כך, אבל אני בא ואני אומר, צריך להיות מכשול תת קרקעי מתחת ציר פילדלפי. להזכיר לכם, ישבנו על ציר פילדלפי, היו מוצבים על ציר פילדלפי, היו מנהרות כשישבנו בציר פילדלפי, והיו לנו חיילים שנהרגו כשפוצצו לנו את המוצבים מתחת לרגליים.
מאי 2004, אני רוצה להזכיר את התמונה, אחת התמונות הכי חקוקות, 2004, שישה חיילי
גבעתי,
במטען, בנגמש, וכל מאות חיילים, מקים, זוחלים על הברכיים למצוא חלקי גופות. זה ציר פילדלפי שנת 2004.
כשהצבא אומר אנחנו נתמודד, למה הוא מתכוון?
הצבא בא ואומר, הצבא הציג כמה תוכניות לדרג המדיני. הציג תוכניות של כניסה ויציאה כל הזמן לתוך ציר פילדלפי ולמזורים נוספים בתוך רצועת עזה. להציב את אותה חומה. לפעול עם המצרים. הכי חשוב זה המצרים. חבר'ה, בוא לא נשכח, בוא נקבל גב מהמצרים, ולא יש שיתוף פעולה עם המצרים בציר פילדלפי, כל זה קלמת פאדי, זה הכל פאר.
בינתיים המצרים על רגליים אחוריות, טוענים שישראל מפירה את הסכם השלום.
כן, אבל המצרים יכולים להגיד את זה, כי הם... בוא, זה פחות אני מתרגש מזה, מהסיפור הזה של המצרים עם הסכם השלום, כי ההסכם, ישראל נתנה להם הרבה מאוד דברים להכנס לתוך מצרים, לתוך
סיני.
במהלך התקופה האחרונה, כדי ליצור שקט שם, גם לחזק את הכוחות שלהם, יש אינטרס ישראלי בעניין הזה, אז דווקא הדיאלוג עם המצרים הוא טוב יחסית, אבל הוא חייב להיות ממש חזק, הוא חייב להיות בסיס איתן למהלך הזה, וזה לא שמענו מראש הממשלה ביום השבוע.
אני לפעמים תוהה...
תגיד לי, מה יהיה...
לא, אתם דיברתם על המצרים, ברק, תן לי להשחיל שאלה.
אשכנזי, מה יהיה...
אבי, תגיד רגע, דיברתם על הקשר עם המצרים, בסדר? שצריך לחזק אותו, וזה יהיה הפתרון. עכשיו אני שואל...
אחד הפתרונות.
עכשיו אני שואל, תגידו, לא ראיתם את כל המנהרות? אתם לא נמצאים פה, לא... אבי, אתה היית ברפיח, ראית את עשרות המנהרות שהיו בצד השני של המצרים. עכשיו אנחנו, תושבי ישראל, שרצחו לנו 1,200 אנשים בגלל תחמושת שעברה במנהרות, אנחנו עכשיו צריכים לחזור על אותה טעות ושוב לסמוך על המצרים? זה הטענה?
בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, אבל אותו משקל. בוא נשאל לך שאלה.
אז אתה חייב, אז תקשיבו.
רגע, שנייה.
אז בואו נחליט, שנשפוך על המצרים, ובעוד 5 שנים שיהיה באוקטובר.
מה יש לך היום? תן לו לעשות.
אני מעריך אותך מאוד, אבל בוא נשאל לך את השאלה באותה מטבע. אנחנו כל יום מחסלים בתוך רצועת עזה עשרות ומאות מנהרות שנחפרו מהצפון ועד הדרום. ממרחק של מטרים מבארי ומטרים מנחל עוז ומטרים מכל דבר. לא ראינו את זה כל השנים? אנחנו מאוד חכמים לבוא ולהטיף למצרים.
בדיוק, אז צריך לעשות משהו אחר עכשיו.
סליחה, ומה אנחנו כל רצועת עזה זה וחד מטרו אחד גדול.
אז אבי...
מקצה לקצה מכל הכיוונים, אז איפה העיניים שלנו
היו? איך הכתבים הצבאיים, למשל, לא באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו רואים מה קרה ב-20 שנה האחרונות, אנחנו רואים בעיניים שלנו, רואים כמה כוחות הנחל מצאו ברפיח מנהרות, בלי הפסק, עשרות מנהרות, שמגיעות למצרים. המצרים, ככל הנראה, לא אוהבי ישראל גדולים, אף שוטר מצרי שכנראה גם מקבל שוחד, לא בדיוק הוא אוהב ישראל שעכשיו יתחיל להתעמת עם אנשי חמאס, אנחנו לא יכולים לחזור לסמוך על המצרים, אז איך אתם אומרים, צריך עוד פעם לחדק את הקשר עם המצרים, המצרים הם חלק מהבעיה, הם לא הפתרון.
לא, המצרים הם חלק מהפתרון, אנחנו רואים את השיתוף פעולה באזורים אחרים על הגבול, גם באזור מניצנה לכיוון אילת, אתה רואה את השיתוף הפעולה המלא, אתה רואה את זה גם באזור אילת, אתה רואה את זה גם במסעים ומתאים, אי אפשר לבוא ולזרוק את הכל ולהגיד המצרים הם לא, כולם לא, אז מה בסוף יישאר לבד, לבדנו?
נכריז מלחמה גם עליהם, אבי אשכנזי, חייבים לסיים.
תודה אבי.
תודה רבה שהיית איתנו.
השם מפנק אותך היום. כן, מה שבעיקר תופס אותי בדברים של השר בצלאל סמוטריץ', צריך להגיד רעיון רווי כותרות, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. הוא אמר, אם אני לא טועה, שיש עכשיו את הדיון שוב, קצת אישר את הידיעה של דבורי אתמול, שיש הוראה להתחיל ללכת על כיוון של ממשל צבאי. עכשיו, אני לא אוהב את הרעיון. אני רוצה את החיילים שלי בכלל בבית, אני רוצה את החטופים בבית כבר. מבחינתי, כתבוסטן, לדרך אגב, אפשר ללכת לזה, לעסקה, בסדר, גמרנו. אבל בסוף יש מציאות מאוד 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 משמעותית, והמציאות הזאת היא שבסוף, איך הוא אמר אשכנזי, הם נתנו לך בראש, רצו שישה חטופים קדושים, איפה התגובה? איך סיוע הומניטרי ממשיך?
מלא אתה?
איך החשמל ממשיך?
עזוב, כי
איך הכל ממשיך כרגיל? זה הביקורת האמיתית על נתניהו.
יש פער.
זה הביקורת האמיתית, לא האם הוא עושה ספין או לא ספין, יש מציאות.
יש, טוב, תלענות. יש פער אדיר, פער אדיר. בנתניהו הנועם המכונן, השחקן הענק, אמרתי לך, אם אולי ראש הממשלה, הוא היה גדול בהוליווד. ההבטחות, האיומים, ההכרזות, לבין הביצועים,
אתה יודע מי חסר לי תמיד בדברים שלך?
אי אפשר.
שר ביטחון.
אי אפשר.
איפה שר ביטחון? יש לו חלק בעניין הזה?
אני אגיד לך, ב-2008.
רמטכ"ל, יש לו חלק באירוע הזה?
ב-2008.
ראש אמ"ן, יש לו חלק נגיד?
טוב, אי אפשר איתך.
זהו, אי אפשר היום.
השתגעת לגמרי.
אני השתגעתי.
ב-2008, יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, התיח באחד הנאומים החזקים שלו, עוד נאום חזק, בראש הממשלה, אהוד אולמרט, על כישלון שהוא אפס קצהו, מלחמת לבנון השנייה, ואמר לו, אל תאשים אף אחד, האחריות שלך כראש ממשלה היא פלוס, 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 אמר נתניהו, יו"ר האופוזיציה, לראש הממשלה אולמרט.
טוב, קרה השבוע משהו חיובי, היה גיוס של חרדים, שזה חיובי ושלילי דרך אגב, חיובי כי היו שם יותר מ-200 חרדים שרצו להתגייס לקרבי, נחל חרדי, צנחנים, גבעתי, וזה חיובי בעיניי, השלילי זה שאם אתה מקבץ את הנתונים, אז אתה מגיע לשנה של 1,200 חרדים שמתגייסים בלבד, וזה רחוק מאוד מהיעדים, וזה רחוק מאוד ממה שהצבא צריך, ורחוק מאוד מכל האירוע של
לא, ואיתנו נמצא ינקי פרבר, עיתונאי חרדי, שירת בצהל, מלווים מתגייסים, בוקר טוב ינקי.
בוקר טוב.
קודם כל, מה אתה עשית בצבא? בוא תספר לנו.
אני הייתי מהמחזור השני, במחזור השני של נצח יהודה. התגייסתי ב-1999, ועשיתי מילואים הרבה זמן, עד ש... איך אומרים? אם צהל צריך אותי, סימן שהמצב ממש קשה.
למה אתה אומר את זה?
כי לא, כי זהו, הגדוד שלנו עשו שינויים, ואת כל המעל גיל 44 חיפשפו. וכן, וכי יש, ברוך השם, יש מספיק חדשים צעירים יותר שרוצים, אז מי שמעל גיל מסוים שקראו אותו.
מה שכן היה השבוע הרגע, זה האירוע שבו, בגלל הפגנות הקיצוניים, אז אמרו, אתה שומע ברק, אמרו לחרדים שהם מתגייסים, ערב לפני צלצלו אליהם, ואמרו להם, לא, אל תבואו לבקום, תבואו לאריאל שרון. תרגיל השחה, לא? אתה מעורב בזה, תספר לנו.
רגע, אני אעשה לכם, לא, אני לא מעורב בתרגיל.
לא בתרגיל, אבל היית שם בזה, ליווית את
החבר'ה. כן, לא, אז תראו, היה טעות, אני לא יודע איך זה קרה, אבל באותו יום היו אמורים להגיע גם לצו ראשון בחורים חרדים, וגם להתגייס בפועל. וזה כנראה טעות בצבא, לא יודע איך זה קרה. אני מניח שהתאריך לצו הראשון נקבע לאחרונה, זאת אומרת, בגלל כל העניין של בגץ וזה, והתאריך גיוס כבר נקבע לפני כמה חודשים. יש תאריכים קבועים לגיוס. אז זה נפל
ינקי,
באותו יום.
אבל בוא נלך אחורה. אני אשאל לך את שאלת השאלות. איך זה קורה שאחרי הטבח הנורא, הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, שלאחריו היינו בטוחים שכל המדינה תשתנה, הכל ישתנה, כולל גיוס חרדים. ולאחר שהצבא, רגע, רגע, תן לי להשלים. ולאחר שהצבא כמעט מתחנן ומבקש אלפי חיילים נוספים לצרכים העצומים שקיימים היום, צפון, דרום, יהודה ושומרון, כמעט בכל מקום, איך זה שאין נהירה של חרדים ללשכות הגיוס?
אז ככה, אני רק רוצה לסיים את העניין הזה שהיה. בקיצור, הצבא עבד נכון הפעם, כולם, אקה, מנהלת החרדים הצבאית, עבדו נכון, והביאו את כל אלה שהיו אמורים להתגייס בפועל לפארק אריאל שרון, שם הם נפרדו במשפחות, הגיעו עם אוטובוס ישר מאחורי הבקום, בסופו של דבר המפגינים הבדלו נגד השוטרים והסוסים. וזה גם היה בשעה מאוד מוקדמת, בשבע וחצי, והמפגינים כידוע ישנים בשעות האלה. עכשיו, בעניין הגיוס, תראו, זאת הייתה אשליה שגם עיתונאים חרדים ורוב התקשורת החילונית והדתית מכרה לצופים, לקוראים, למאזינים, הנה החרדים רוצים, החרדים רוצים, בגלל שהם ראו המון חרדים מתנדבים בכל מיני דרכים מיד אחרי השבעה באוקטובר. זאת אשליה. חרדים, המיינסטרים, אני מדבר על המיינסטרים, לעולם לא התגייסו לצבא. גם אחרי השבעה באוקטובר, ואני כתבתי על זה ואמרתי את זה והתראיינתי את זה בהרבה מקומות, ואנשים אמרו לי, מה פתאום, אתה לא מבין, אתה לא יודע, אתה לא רואה מה הולך. תקשיבו, את הנויאנסים החרדיים אף אחד לא מבין, רק מי שגדל, גדל אצל החרדים וחי עם החרדים. ואני רוצה להסביר את זה במשפט אחד. תחשבו שמחר 5,000 צעירים חרדים, עימדים, טיפות, ציציות, מסתובבים בשכונות חרדיות, בערים חרדיות ובערים מעורבות. תוך חודשיים, שלושה, זה בעצם למעשה מנרמל את הגיוס החרדי לצבא, ואז החרדים אומרים, אם הם הולכים לצבא, אז בסדר, אז גם אני אלך. מה שיקרה זה שהרבה בחורים שכן יכולים להישאר בישיבה, יגידו, טוב, אם זה בסדר, אז גם אני הולך. יש חשש גדול מאוד אצל החרדים,
בקיצור, מה שאנחנו רואים עכשיו זה שוליים. שוליים שמתגייסים.
אבל תסביר לי, איך אתה התגייסת חרדי, השתחררת חרדי, שזה למעשה מה שמפחיד החרדים, שכאילו השירות הזה יגרום להם לסור מחרדיותם. איך אתה התגייסת חרדי, הסתיימת חרדי, והכל בסדר?
אז ככה, קודם כל יש, בתקופה שלי זה קצת היה שונה, לראות חייל חרדי עם כיפה שחורה זה היה מאוד מוזר, ואף אחד לא ידע בדיוק איך לאכול את זה. אבל עכשיו יש פה בעיה אחרת. החברה החרדית היא די מפולגת, אבל עד שזה מגיע לצבא, קו אדום, זאת אומרת, אין מצב בחיים שיסכימו. עכשיו, הפחד שלהם, כן, זה שיחזרו חילונים, אבל היום זה כבר לא הפחד שיחזרו חילונים. כי לא חוזרים חילונים מהצבא, אין מה
לעשות.
לא חוזרים חילונים מהצבא. היה גם את העניין הזה שהצבא רוצה לחלן אותנו. אני חושב שלצבא יש דברים אחרים שעוסק איתם, והדבר האחרון שמעניין אותו זה לחלן חרדים. רק מה? ברגע שאתה יוצא מהקונחייה החרדית או מהאטמוספירה החרדית ואתה מגיע לצבא, אז אתה יוצא משם, איך אומרים, עם רעיונות אחרים, אתה פתאום מגלה דברים חדשים, אתה מגלה, וזה מאוד מפחיד את החרדים.
ינקי פרבר, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה ינקי.
ותודה על השיחה.
בריאות. יוני קליין, שלום לך.
טוב ליוני קליין, מפקד פלוגה במילואים.
היי, מה נשמע?
אם יורשה לי רגע ברק, אתה לא מכיר את האיש, שישה ילדים תינוק, תוכן מילואים, כמו ש... באמת... מה שנקרא מלח הארץ על מלא מלא. יוני, איך אתה?
בסדר גמור. כן? מצלים גיחה קצרה לחול, לפני שעוד פעם נעלמים
בחודשיים מהבית. איפה אתה טס?
אנחנו באתונה עכשיו.
אבל רק זה מה שמעניין אותו, תבין. הוא מכיר הכל, הוא בחבל יין הזה, חבל יין הרות. תגיד רגע, אתה מגייס, שנייה, אני פשוט מכיר את הסיפור. יוני, דיברנו קצת לפני השידור, סיפרת לי שאתה כבר לקראת סבב שלישי, ויותר מזה, החיילים שלך ספרים על קושי אמיתי להגיע הפעם. שתף אותנו.
שזה מדהים, כן.
כן, אז בוא נגיד שאנחנו לקראת סבב שלישי, אבל ממש חודשיים לפני השביעי באוקטובר עשינו עוד סבב. אז כאילו, בקצת יותר משנה אנחנו כבר מתקרבים לסבב רביעי, וואו. של ממש מתקרבים כבר ל-200 יום מילואים.
וואו.
ונספר רק שני סיפורים, כולם מכירים ש... זה בלתי אפשרי, והעצמאים משלמים מחיר כבד, הסטודנטים משלמים מחיר כבד. אני רוצה לספר שני סיפורים ממש בקצרה. דיברתי עם, התקשר אליי פתאום, אשתו של אחד החיילים שלי. תפסה אותי במשך שעה לעבודה, ממש, כל הדרך, מהרגע שנעתי את הרכב עד שהגעתי למשרד, דיברנו, ובדרך היא בוכה לי. בוכה לי על זה שמצד אחד בעלה פתח עסק, לפני השביעי באוקטובר, והעסק הורס, ועכשיו הוא צריך לבוא למילואים. מהצד השני, אנחנו שוב פעם עושים מילואים בחגים, ושוב פעם הוא לא יהיה בחגים. ומהצד השלישי, הוא חושב שהוא עם פוסט-טראומה, בגלל שנהרגו לו הרבה חברים בשביעי באוקטובר, בלי קשר אלינו. ואני כאילו צריך עכשיו לקבל את ההחלטה, כאילו שמו אותי לעשות את האמץ בימין או שמאלה, להחליט אם אני מגייס אותו או לא מגייס אותו. את כל השיחה, אני כאילו אומר, מי לעזאזל שם אותי בתור, כאילו, למה אני צריך לקבל את ההחלטה הזאת? זה כאילו שהוא יצבן אותי, שאני כאילו, אני שמים לי בסיטואציות לא הגיוניות.
ולפני הסבב הזה, הסבב הרביעי של הגיוס, אתה אומר, זה לא מה שהיה בהתחלה כמובן, לא היה, לא מה שהיה בשבעה באוקטובר, גם לא מה שהיה בסבב השני של הגיוס, אתה אומר שאתה מרגיש יותר ויותר.
גם מבחינת ה... כן. כולם מגיעים, אבל גם יש בעיות לעצמאים, אפילו הסחירים, הם כולם מגיעים, אבל פשוט לכל אחד יש בעוד, אז הם עושים פחות, וגם הסביבה פחות תומכת. אני הוספנו עכשיו, אנחנו הולכים לחודשיים מילואים, למחלקה שלמה הייתי צריך להוסיף עוד חודש, הם אמרו לי, המעסיקים צוחקים עלינו בפנים, כאילו אמרו לנו, מה, תגיד את רציניים, הסביבה כבר לא תומכת. גם, ואז בואו אני אספר עוד סיפור אחד קטן, אנחנו כולם חושבים שהסחירים זה יחסית בסדר, אם המקום העבודה מקבל. אמר לי אחד החיילים שלי, רק שתדע ש... באזור אפריל מאי פנו אליי, ואז אמרו לי, כן, את הבונוס הזה של 40 אלף שקל של סוף שנה, אתה הפסדת, כי באוקטובר נובמבר הביצועים שלך לא היו משהו.
תגיד לי, מה זה הסביבה
המלחמה?
שאתה אומר שהסביבה לא תומכת, קרי, משפחה, מעסיקים, זו הסביבה שעליה אתה מדבר, שבאים ואומרים להם, חבר'ה, די, מספיק עם המילואים?
כן, כאילו, אנשים אומרים לי שאנשים מאבדים קידומים בדבר הזה. אני מדבר על זה שיש לי חייל שכמעט פיתרו אותו. ועזוב, תמיד אפשר, תמיד בסוף, עזוב את החוקי, לא חוקי, בסוף זה קורה. וגם מבחינת הסביבה, וגם אתה מרגיש שהעולם מתקדם, אז כולם מסביבך מתקדמים, והכל עולם כמו נוהג.
ואתה במילואים, תגיד לי, איפה הייתם בסביבים הקודמים? איפה שירתם בסביבים הקודמים?
הלו?
אנחנו שומעים אותך, אתה שומע אותנו?
הלו?
יוני, אתה שומע אותנו? טוב, יוני לא שומע אותנו, בוא ננסה לחדש את הקשר, מהתונה
הקודם. אתה יודע, זה לא, זה אירוע שאף אחד כבר פחות מדברים עליו. תקשיב, זה אנשים שעשו 200 ימי מילואים עד עכשיו. בא ממפי במילואים, אשתו של החבר בוכה שהיא לא יכולה עוד פעם זה.
העסק הפרטי נסגר.
המעסיקים כבר לא נכונים כמו הימים הראשונים. מתקיינו והלכנו. ויש פה אוכלוסייה שלא...
אמור מאוד, וזה מתקשר למה שאנחנו מדברים כאן, חזור ודבר על עניין גיוס החרדים, מי שלומד את העמי, שימשיך ללמוד, מי שלא לומד, שיבוא וישים כתף, כי אין ברירה, אין פשוט ברירה, זה לא עניין של שום דבר שהוא... יוני, אתה איתנו?
כן, שומעים אותי.
כן, שומעים.
תגיד, מה אמרת לאשתו של המילואימניק הזה, שבוכה לך שהיא לא יכולה בלעדיו עכשיו בחגים עוד פעם אחרי 200 ימי מילואים?
אז דבר ראשון, אני חושב שהייתי, כי היא לא רוצה לדבר, להגיד את זה לבעלה, כדי לא לשבור את רוחו. אז דבר ראשון, הייתי אוזן קשבת. זה אני חושב שזה אולי התפקיד העיקרי, להיות אוזן קשבת. ודבר שני, אמרתי להם את העסק, אני לא, העסק מעל הכל, ואני לא רוצה שאחרי זה אף אחד לא ידאג לו.
כן, אבל אז אתה משחרר חבר'ה כאלה, ומי, איך אתה ממלא את התקנים, איך אתה ממלא את המשימות
שיש? אני מוריד אותם למין, כדי לא לפגוע להם בעסק, אני יודע שהמדינה, לא יהיה מי שיעזור להם אחרי זה. ואז זה בסוף בדיעבד יתנקם בנו בכלכלה.
מה זה לא יהיה מי שיעזור להם אחרי זה? מה זה לא יהיה, אין מי שיעזור להם אחרי זה?
אם זה מישהו שפתח עסק חדש, הוא אמר לי, הקרן הסיוע שזה דבר מדהים, עוזרת, אבל בגלל שאין לך רציפות אחורה, ואתה עסק חדש, אז אין לך קבלות להוכיח שנה אחורה, ואתה לא מקבל, ואז העסק לא פורח, ואתה משקיע את הכסף בשביל לפתוח עסק חדש, הוא פתח שמה עסק של קראטה, ג'ודו, ואתה משקיע בסחירות והכל, ואתה לא מקבל את ההחזרים, כי אין לך, אתה לא, אין לך את ההוכחות שאתה הכנסת כבר שנים אחורה.
תגיד לי, יוני, איפה הייתם בסבבים קודמים? איפה שירתם?
קו האחרון שלנו היה בשומרון, עשינו שם הרבה מעצרים, פעילו קו מאוד מאוד אינטנסיבי.
כן.
עכשיו אנחנו חוזרים שוב פעם לעוטף.
כן.
יש הרבה פעילויות.
כן. חם ביהודה ושומרון, אה?
כן.
זה משהו אחר ממילואים קודמים שהייתם שם?
מרגישים את העליית מדרגה, כן, מרגישים את ה... לא להיכנס יותר מדי לאיך התנהלו את הצבא, אבל אני מרגיש שאולי אפשר, כאילו, כן עובדים המון, אבל צריך אולי לחשוב על איך אנחנו מתמודדים עם זה. אבל זה כבר דיון אחר.
יוני, תגיד לי, אתה, נוכח הדברים האלה במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים, מה אתה מציע לעשות לקברניטין, למי שומע אותך, ראש ממשלה, שר ביטחון, שרים בכלל, מה עושים עם המצוקה הולכת וגוברת של אנשי המילואים?
אנחנו, זה לא, אי אפשר להסתמך על זה שאנחנו נוכל לעשות ככה בדיוק, העבירו חוק שיהיה, או לא חוק, הצעה שזה יהיה במשך 4-5 שנים ככה, אנחנו לא נשרוד את זה. זאת אומרת, אנחנו נסתמך על זה, אבל אנשים לא ישרדו את זה, ופשוט לא יגיעו. אז אנחנו גם נשבור את היחידות, ונשבור את השבועות, כי אנשים פשוט לא יצליחו להגיע, ואז אנחנו, אי אפשר להסתמך על זה בתור כוח שאפשר
למשך. יוני קליין. יוני קליין, תעשה חיים באתונה.
אלוף, תודה רבה.
תצבור כוחות, תעשה חיים כמה שרק אפשר, איך אומרים, בשורות טובות, תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו.
תודה, יוני. סרי.
כן.
אחד הביצועים הכי יפים שמעתי לאחרונה, הופך להיות ויראלי בטירוף, שולם למר, מרור חסידי, עם פייס והכל. תקשיב רגע לדבר הזה. Writers of the history, stand with me, look into my eyes and see, people go away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light, everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and flowers, life is no game for the cowards. Why does the time go wild? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. זה כמו תפילה. פתאום אתה שומע את השיר הזה ושהחוסיד הזה שר אותו, קשיב, זה כאילו אתה מתנענע ביום כיפור בזה.
אל תגזים, אל תגזים.
לא, אתה... living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be, we shall pass, but love will never die. Hours and hours and flowers, life is no game for the cowards. Why does the time go wild? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm, we got nothing to hide. Take me home. קרדיטים, עורכים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור סתיו קורנס, טל אשב ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואחיאד לוק. אחרינו סיוון כהן, תודה רבה שלזינגר. למרות שדיברת המון, המון, המון. שגות שבס, סוף שבוע נעים, בריאות טובה לכולם, ורק בשורות טובות. שהשם יפנק אותך.
תודה רבה, תודה רבה. מילים גדולות, רק תפילות, אפילו כשקשה לראות, תמיד אתה משהו. 103 FM